רגע, רגע, יצחק, בואי עם הדבר הקטן שכזה.
בואי עם הדבר הקטן שכזה. טוב, כל בן אדם יודע, רבותיי, אנחנו נמצאים פרשת שמיני. פרשת שמיני עוסקת בחנוכת המזבח, חנוכת המשכן, היום הראשון שבו שהמשכן מתחיל לעבוד באופן רציף. עד עכשיו היו שבעת ימי המילואים שבהם מה שנקרא הרצה של הכהנים, נכנסים הכהנים, מתחילים ללמוד איך עובדים, כל לאט לאט הדרכה של משה רבנו רציפה, משה רבנו מכהן, משמש ככהן, והם נכנסים לעבודה הזו של הכהונה, יפה מאוד, שבעה ימים. גם הקמת המשכן עצמו פיזית, מנסים להקים אותו לפני כן, לא מוקם עד שמשה רבנו בא ומקים אותו. ביום הזה, היום השמיני, אומרת הגמרא, נטל 10 קדושות, 10 עטרות, גם היה יום מיוחס מצד התאריך שלו, גם מצד ההמלכה של קיצור, יום מעולה. אבל לצערנו הרב, היום רבותיי, ביום הזה, היום הרע והנמהר הזה מבחינת אהרון הכהן, שני בנים מתים על פניו. וכל בן אדם, ירצה או שלא ירצה, כשהוא קורא את הפרשה, יש הרגשה של החמצה. איזה בעס, היה אני כאילו, למה הם מתו? שני בנים של אהרון. היו 4 בנים לאהרון. נדב, אביהו, הבכור נדב. מצוין. כתוב פורש, מה השאלה? למה אני לא מבין למה שואלים בכלל את השאלה? יש פסוק מפורש, אומר לך בן אדם, מה אתה מתבלבל? כתוב בתורה. בוא נפתח את הסורה. אני לא יודע למה שואלים שאלה. איפה תנ"ך? זהו, הפסיקו את זה. רבותיי, קצר וקולע, שמיני.
איפה כל השלוחה?
בבקשה, כבוד הרב. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מעטתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה כדורת, ויקריבו לפני השם ער זרה, אשר להוציא באותה. מה אתה עוצר? קצר וקולע. כתוב בעברית מה היה החטא שלהם. והאש שורפת אותם. כולם שואלים מה היה החטא? מה היה החטא? מה היה החטא? אתה לא יודע לקרוא עברית?
תראו דבר שלא צריכים להפתיר.
אז יפה.
כן, אבל אנחנו רואים שהם שיכורים.
אז למה יש שתי... בואו נספור.
אולי זה עוד דבר.
12. למה יש 12 חטאים שהוזכרו?
כי יש 12 באמת.
אז תגידו לי מה ידוע לכם. בואו לאט לאט נראה.
הם היו שיקורים.
א', שטויי יין. בוא, המילה שיקורים מילה אגרסיבית מאוד.
הם כהנים ואסור להם להיות.
שטויי יין זה אומר כהן ששתה רביעית של יין. רביעית של יין לא יכול לשרת בבית המקדש.
אף פעם יותר?
לא, עכשיו. כל שזה יש את ההשפעה של היין. אז זה לא שיקורים, זה...
נסו לקודש הקודשים.
נסו לקודש הקודשים. יש דעה כזאת שאומרת שהם נכנסו להקטיר בקודש הקודשים בניגוד למזבח הקטורת.
אסור רק לארון מותר.
מצוין. נו, הלאה, מה עוד ידוע לכם?
שהקטירו קטורת שלא צריכים להקטיר.
שזה כתוב בתורה?
זה היה רמז כאילו שהם רוצים להחליק כבר את משה ואהרון.
או, יפה. חז"ל מביא מדרש. מה במדרש כתוב? אתה שומע, הרב שררה, מה כתוב במדרש? המדרש אומר למה מתו בני אהרון? בגלל שעוד... ודאי. עוד היו מטיילים אחרי משה ואהרון. ואומרים מתי ימותו שני הזקנים הללו ואנחנו ננהיג את עם ישראל.
רגע,
תגיד לי, זה כבוד? לא, אני שואל אותך, זה כבוד?
צודקים, צריך לשרוד.
יצאה מידת הדין ויצאה בת קול ואמרה להם, חייכם, עוד אתם תמותו לפניהם. הרי משה ואהרון על פי הטבע צריכים למות לפניכם. אתם רק מה אמרתם? חבל שנחכה לטבע. יאללה, בואו תקתק אותה אחי, שימותו מהר ואנחנו כבר תופסים את הפיקוד. זה ברור שכרגע מבחינת ההיררכיה בעם ישראל, אם משה ואהרון קורא איזה משהו מטאורי והם פשוט נעלמים, מי מחליף אותם? נדב ואביהו, זה ברור. אז נדב ואביהו אמרו, בשביל מה להכות? יאללה, שילחו כבר. שילחו ואנחנו ננהיג. הדור הצעיר. הדור הצעיר של המדבר. איזה מגניב. אז הם רצו את זה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, חייכם, אתם תמותו הרבה לפניהם. אז אתה רואה? אז זה מה שאנחנו שואלים. חכה, בוא נאסוף קודם את הרשימה של העבירות.
יש שאלה. משה נכנס קודש קודשים
עוד. זה גם צדיקים. יאללה.
משה נכנס קודש קודשים?
משה נכנס, אבל הוא היה כהן, אז מה אתה רוצה ממנו?
משה?
משה היה כהן גדול, הוא שירת עכשיו ככהן. אז אין על זה ויכוח. שאלה מה יהיה אחר כך. רבותיי, יש עוד. הורו הלכה בפני משה רבן. הורו הלכה, מה יש לך פה את הרב שלך? הלכה היא, אדם שמורה הלכה בפני רבו חייב. חייב מיתה? אסור. רבך המובהק, איך אתה אומר הלכה לפניו? אלא אם כן זה ממש עניין של הצלה מאיסור. אתה רואה בן אדם שעומד בשבת ללחוץ על המתג, והרב שלך או לא שם לב, או שכח את ההלכה, או פה או שם, אין, לא חולקים כבוד לרב. אתה אומר, הלו, אסור ללחוץ על זה, זה חשמל, זה אסור. אפילו שאתה הורית עכשיו הלכה בפני רבך, כתוב, אין עצה ואין תבונה, אין מה לעשות. פה זה ההוראה של בורא עולם. בקיצור, בואו נראה איזה עוד לא אמרנו. יש אומרים שהם הקטירו קטורת, אבל כמו הצדוקים. עם ישראל, הכהנים של עם ישראל, איך מקטירים קטורת? נכנסים לתוך קודש הקודשים, ושם מקטירים את הקטורת. מלכתחילה, שם. הצדוקים מדליקים בחוץ, ונכנסים עם זה דלוק. אז הם עשו כמו הצדוקים, הם הבינו כמו הצדוקים, ואדם שנוהג בצורה הזאת, ודאי שחייב מיטה. למה? כי כל עבודת, נכון. טעו. לא כל דבר הם למדו. טעו בדבר הזה.
היו גדולים בדור גם.
היו גדולים בדור, נכון. מה גדול, אין לו טעויות.
טעויים,
טעו. יש אומרים לא נטלו עצה. טוב, זה אמרנו, תתתם. יש אומרים, כמו שאמרו כאן, קורבן שלא צובו. אז מה זה נקרא? חולים בעזרה. אם בן אדם עכשיו לוקח פרה, סתם, מושך אותה מהרפת, לוקח אותה לבית המקדש, ואללה הוא אכבר, בן אדם שוחט אותה שם. מה נסגר איתו? עובר על איסור דאורייתא. איזה איסור? מה אתה רוצה מהחיים שלך? אני קרבתי עולה, מה אתה רוצה? קרבתי סתם פרה, שחטתי פרה. אסור להביא חולין לעזרה, מה אתה? זה חולין, אסור. זה עבירה.
באיזה בחינה חולין? למה?
חולין זה קורבן רגיל, זה פרה רגילה. תגיד עליה הרי זו עולה, תגיד עליה הרי זו אשם, זאת חטאת. תגיד עליה משהו.
מתי שאתה מוציא אותה מהרשת?
לא יודע דווקא כשאתה מוציא אותה מהרשת, לפני שאתה מקריב אותה. כדי שיהיה הקרבה, הקרבה כמו בן אדם, יעני, אתה לא יכול לעשות שטויות. הלאה.
וגם...
כן, זה שלך, אבל לא? זה שלך או שלי? לא, אני לא.
מבחינת...
אני נהנה מהריח.
מבחינה בדיקה, אבל גם אתה מתכוון, לא בדקו אותה וזה שהיא תורה.
לא מצד זה, זה ודאי שהיא בעלת מום עבר על עוד איסור.
מה זה חולין? מה זה שאתה אומר?
חולין זה אומר שהוא לא נתקדש בקדושה כלשהי. אי אפשר לשחוט פרה סתם בבית מקדש. בית מקדש זה לא בית מטבחיים. בית מקדש זה לא מקום שבו שוחטים פרות. זה מקום שבו מקריבים קורבנות. אם אתה בא ושוחט פרה, עברת על איסור.
יש לי שאלה.
כן.
אם יש בן אדם שיש לו הפרעה בשכל הנפשי, הפרעה בראש, ומבחינתו הוא עושה את זה כאילו הקדיש, אבל הוא לא עושה את זה דווקא.
הוא לא ביצע את מה שאמרה התורה?
הוא לא ביצע, אבל בגלל שיש לו הפרעה, נגיד, בשבילו להקדיש את הפר, נגיד, להגיד זה לעולה, זה לחתן,
זה ללכת
ולמשוך אותה, כן.
כן, לא תופס.
לא תופס.
אז אני שואל.
ברור שזה לא תופס. למה? בשבילו לפתוח פתח.
לא לפתוח, לא ממש, הבעיה שלנו זה לא לפתוח פתח. אדם שלהס...
אבל לא מבחינתו הוא לא עשה... נו.
אז אני שואל אותך שאלה. אדם שרצה לפתוח את המצנח שלו, ובמקום לפתוח את הכפתור של המצנח, הוא לחץ על כפתור, אבל של הפלאפון, של זה שמדליק לו את הפלאפון. הוא מנסה, לוחץ, לא נפתח המצנח.
כן.
אבל הוא קצת יש לו, האמת היא, לא הפרעה שכלית.
הוא ימות.
הוא ימות,
זה מבחינת העונש, החומרה.
העונש, אם הוא מופרע בנפשו, בורא עולם יסלח לו.
כן.
אם אדם מופרע בנפשו, תלוי גם כמה. אם בן אדם גמור, אז הוא פטור מכל המצוות. מה?
אם הוא מופרע
בנפשו, יסלחו לו? ואם הוא מבייש ברבים, יסלחו לו?
השאלה היא, אם הוא מופרע בגפו.
בגפו יבוא, בגפו זה. הלאה רבותיי.
הגפו.
הזוהר הקדוש.
אתה יכול להתווכח, אני אקח.
הזוהר הקדוש אומר שעל מה מתו, נכון, כל מה שאמרה הגמרא, הכל נכון, אבל על מה מתו בני אהרון? על שלא נשאו נשים. אז אני שואל שתי שאלות.
וגם בני כמה היו קודם כל?
הם היו בוגרים, זה ודאי.
מעל 18?
זה ודאי. מעל 18 זה לא בוגרים, זה היום נקרא בוגר. בוגר בתורה, מעל גיל 13, לא מעניין אותנו. 18 זה אולי גיל גיוס, שזה מבחינת המדינה. אותנו זה לא מעניין הגילאים האלה. 18
לחופה, מה לא?
מה הקשר עכשיו לבגרות? אבל בגרות זה מגיל 13. בגרות מגיל 13. מגיל 13 אתה אחראי למעשיך, אחי. אם עשית עבירה בגיל 13 ויום, אתה אחראי נושא בעול עליה.
התימנים,
אתה אל תהיה בטוח.
בשביל זה התימנים התחתנו 12, 13.
אתה רואה? הנה, למשל הזה הוא לא אחראי. בקיצור רבותיי, שתי שאלות יש לי אליכם, תענו לי. א', אחרי רשימה כזאת ארוכה של 12 חטאים, מה כל כך צדיקים פה? צדיקים, מקרובי הקדש, מה אתה אמר?
לא, עדיין צריך להבדיל, זה לא...
דבר שני, אני שואל, אם כתוב מה היה החטא שלהם, אז מה אתה מבין לי 12 חטאים? לא מבין. למה לסבך אותי?
סמליות למשהו, בטח ה-12.
אתה רוצה סמליות? למד אותי סמליות, אני אין לי בעיה, אבל למה להלביש תיקים על בן אדם? בוא נגיד ששררה חטא בחילול שבת, כדי שנפרסם סיפור שהוא חטא בשבת והוא נסכל, כדי שאנחנו נזהר לא לחל שבת. זה לא עובדים ככה.
למה?
מה זה? מה אתה תפיל תגיד לבן אדם?
נעניש אותך בכדי...
גם מהצבת הם למדו, גם מהסקילה הם למדו, גם תמיד הם למדו...
סליחה, אבל למה להמציא? אבל למה להמציא? אז תגיד לי, מותר לביים סיפור? כדי שאנשים יתרגשו? מה
זה לביים? זה לא לביים. זה ההבדל, זה לא לביים. בוא נגיד הם מתו. אף אחד לא יודע למה, למה לא נגיד את זה?
לא כתוב בתורה למה הם מתו, שיהיה בריא. כתוב בתורה למה הם מתו.
נכון, בשביל זה אני אומר, למה...
אז למה להמציא עוד 12 חטאים, למה?
תלמד שכל דבר לגופו.
אז לפי דעתי בגלל שהם גם נשאו נשים גויות. אז תרשום את זה, למה?
נשים גויות או נשים?
לא היו נשואים, אבל תרשום, מה הפתחה? תמיד, כי לגויה אין נשואים. אדם שקידש גויה, הוא לא קידש אותה. אתה צריך מאוד להיזהר.
מה היא נחשבת?
בדברים... לא, היא כלום.
כלום. בעל גויה.
בעל גויה, וזהו.
למה היא נפקמינה?
למה היא נפקמינה לבן אדם שמתחתן עם גיורת שלא התגיירה אליי גיור פיקטיבי? זה הנפקמינה. אם בן אדם מתחתן עם אישה שהיא גיורת שלא התגיירה, אז היא גויה. הוא אומר, אבל יש לה תעודה שהוא יהודי, אפילו משרד הפנים. לא.
אז איך הרב יקדש אותה?
אם הרב לא יודע... אם הרב הזה הוא רב בטבן, כמו גם טבן, גם מספור, רב עמנו, תלוי איזה רב זה, תאמין? אז אם זה כזה רב, תחבת לו 10,000 שקל, אז הוא יקדש אותה, כי הוא לא רב. עם הארץ, השם ישמו.
אז למה הביאו את כל 12 הזה?
למה הביאו את 12 השבטים? מה, נו, אז מה אתה אומר? צערנו הרב, לצערנו הרב, אני מדבר איתכם. יש הרבה בעיות, הרבה אנשים באים, היום מגיירים בכמויות מסיביות אנשים, והם לא יהודים. הם לא יהודים. הם יוצאים מבית הדין מחללי שבת. הם יוצאים מבית הדין מחללי שבת. אז הוא יהודי? רק ליהודי יש פריבילגיה להיות יהודי מחלל שבת. להיות יהודי חילוני. זו פריבילגיה ששמועה רק ליהודים. נכון, זה אסור. נכון, הוא יקבל על זה עונש בעולם הבא. אבל הוא יהודי. אבל הוא יהודי. זה הפריבילגיה. אם הוא מחר חוזר בתשובה, גמרנו.
ואם גר חוזר בשאלה?
אם גר חוזר בשאלה, תלוי. אם יש הוכחה. אם יש הוכחה. שהדבר הזה היה אצלו תמיד, אז זה אומר שהגיוס לא פיקטיבי. אם הבן אדם הזה יתגייר, בשנת תש"מ, הבן אדם יתגייר. היה דתי, יהודי, רשמיים, הכל. עד פתאום אחרי 10 שנים, מסתובב לקופסה, לא יודע מה, הלך לסמינר עיתונים, בלבל לו המוח. בלבל לבן אדם, נהיה חילוני. נהיה חילוני, אז הוא יהודי חילוני.
בסמינר של העיתונים?
אמרתי שזה משהו עם בית דין, יש לו פשלות 3 פעמים.
הבית דין הזה פסול לעדות.
אז גם אם היה עכשיו... אבל הוא יכול עדיין לגייר, נגיד אם יהיה עכשיו גייר אמיתי, באמת.
תלוי, צריך שדיינים יבדקו את הדיינים האלה, אם הדיינים האלה קשרים.
לא יודע, הדיינים...
אתה לא יודע,
אז... הדיינים של הבית דין.
מה זה? בחווה, רפורמים ודאי. הצבא. ולצערנו הרב אצלנו, יש הרבה גם בעיות שלא מספיק בודקים. בארץ. בארץ לא מספיק בודקים. זה לא מוסד. אתה הולך לבית דין, יש לך בית דין מסוים, הבית דין פה, אתה יכול ללכת לבית הדין בבאר שבע להתגייר שם, אתה יכול ללכת לבית דין בירושלים להתגייר. אז אם אתה מצליח לעשות פה אילישטיקים, אם אתה הבאת פה, אם הבאת שם, אם לא מספיק חקרו, לרוב זה בגלל שהם עובדים עליך. בית הדין לא רשע, לרוב בית הדין צדיק, בית הדין טוב, אבל לא הגיעו לכל הנתונים. אני אומר, אני ער לכמה מקרים, חלקם היו עם הרב אילן סעדה, אנשים עובדים על הרבנים מלכתחילה. אתה רואה שהם עובדים עליהם. הם הולכים לבית הכנסת. עכשיו, כשהם לומדים להיות דתיים, יהודים, הם הולכים לבית הכנסת, מתפללים. יש איזה אחת עכשיו שבתהליכי גיור. הכל קשר בינה לבין דת לא הולך להיות מחובר בכלל, שהרי בעלה מחלל שבת בפרסיה. אין לו שום בעיה עם זה, דרך אגב.
והיא
גויה. והיא בתהליכי גיור, והם מתגיירים רק כדי שלסבתא יהיה הרגשה נעימה שהוא יתחתן עם יהודיה. אתה מבין? זה בשביל הדף. הם צריכים את הדף שיגידו שיהודיה. הם חיים ביחד, הם ממשיכים לחיות ביחד. הרי אם אתה רוצה לגייר את אשתך, סימן שאתה מבין שיש בעיה, יש שתיים, שתי בנות.
אז הם גויות.
גויות גמורות, ודאי. צריכים לגייר אותם על דעת אמא שלהם, שאמא שלהם יש דיון. קיצור, תרלס בשטח. תהליך ארוך ומסובך שבסופו של דבר נשאר גוי. זהו, נשאר גוי. למה? כי היא עכשיו, היא הולכת לבית הכנסת, לומדת מושגים ביהדות, היא תעבור בחינה של ידע, היא תקבל מכתב מהרב של הבית כנסת שהיא באה חצי שנה לבית הכנסת, שהרי היא באה חצי שנה לבית הכנסת. היא באה. היא באה, אז נעשה שנה ושנה ורבע. תמיד?
לא, אבל שנה בן אדם לא יכול
לשקר.
די,
לא, הצגה. אם זה מספיק יקר לך, אתה תשקר שנה. זה לא מפריע לה לנהל אורח חיים חילוני. היא הולכת עם טייס וזה, הכל קצר. היא גויה לחלוטין, היא ממשיכה להתנהג.
כשאתה רואה את זה, מה אתה עושה?
אני אמור מיד לדווח. מה, חס ושלום.
אתה אמור לדווח?
בטח, מה זה? ביקשו מהרב אילן שהסעדה שיחתום לאיזה מישהו שהיא תעבוד עליו, היא תעבוד עליו חצי שנה ובסוף היא... למה? מאיפה זה? למה? מה קרה? מה פתאום? איך? אתה יודע שהחתימה שלך על פי בית הדין סומך עליי, נכון? שאני הרב של הבית כנסת? הרב של הבית כנסת התפללה פה חצי שנה או לא התפללה פה חצי שנה? הרב של הבית כנסת פותק, אני הרני מאשר חתומתה ש... שרבקה או נגיד קלודין, אני יודע מה, התפללה פה חצי שנה ובעל הזה לכאורה, חלס, אתה כתבת. אדוני, אל תהיה מטומטם, אם אתה כתבת מכתב כזה, הרבנות מגיירת אותה. כאילו מה, אתה לא שם לב? אז אתה למעשה, אתה אמרת לבית הדין שהיא בסדר, ואתה יודע שהיא לא בסדר, אתה יודע שהיא מחלל שבת. זה שהיא מחלל שבת, אין לנו בעיה עם זה, היא גויה, אבל בתהליך שלה אתה יודע לאיפה זה מושך, אתה יודע איפה בעלה הולך. בעלה גם הולך בקו הזה, ובעלה ממשיך להיות בקו הזה, והיא גם תמשיך בקו הזה. מסקנה סופית, אם היא המשיכה בתהליך הזה, היא נשארה גויה גמורה. זה היה נפקא מינה, שאסור. אז אולי עכשיו שררה מציע, אתם לא הייתם פה, שררה הציע הצעת פלא. שאלנו, אם כתוב בתורה חטא אחד של נדב ואביהו, למה הוסיפו 12 חטאים? אז הוא אמר, כדי להרתיע, זאת אומרת, כבר יש לנו פה סיפור, נוסיף עוד כל מיני דברים, ואז אנשים יפחדו, ראית? הנה, הוא היה שתו יין, ועכשיו, לא, זה לא סתם שאסור להיכנס שתו יין. הנה, תראה, הם נכנסו שתו יין ומתו. אז הצעתי שיכתבו גם שהתחתנו עם גויות, ולא קראו קריאת שמע. אתה יודע מה זה לא לקרוא קריאת שמע?
ללמד אותך שעל כל אחד מהם
היו צריכים ללמוד. בוודאי שלא, מה זה, לא מתחיל בכלל, הדבר הזה לא מקובל. לא מקובל, שררה לא מתאים לליגה שלך. אתה בדרך כלל אומר תשובות יותר טובות.
איזה פירוש לאש זרה? מה זה בדיוק
האש זרה? הפירוש של האש זרה? אתה הולך בכיוון יפה, אתה הולך בכיוון יפה, זאת אומרת, יש פה בעיה, כל אחד מבין, אשר לא ציווה אותו, כל אחד מבין, יש פה בעיה. אם בן אדם יקריב קורבן, עולה, קורבן עולה לפי כל כללי עולה, דבר אחד הוא לא עשה, הוא לא קידש ידיים ורגליים מן הכיור, עבודתו פסולה. עבודתו, אבל קורבן עולה, אבל עשיתי הכל, לא עשית הכל. מה יצא? יצאת קורבן עולה, הוא לא קורבן עולה. אבל סליחה, אבל אני קראתי קורבן עולה. יש פה כללים. אומר לך אהרון, אדוני היקר, אם נכנסתם שטויי יין, אם נכנסתם שטויי יין. שלומי, הוא יש לו רק שיער כמו של טרול. ואני עוצר כאן. בקיצור,
אמן,
אתה שומע?
יואו, מה קורה פה לאנשים?
אתה שומע או לא? אז זה באמת כיוון חיובי, אבל הוא עדיין לא מסביר את כל התשובות.
טרולים לא שומעים.
רבותיי, אנחנו צריכים להבין שבורא עולם נתן להם קודם כל תואר, והתואר של בורא עולם לא יימחק מהם, כמו גם החטא. והתואר של בורא עולם נתן להם, בקרוביי אקדש. האנשים האלה, אומרים חז"ל, משה רבנו אמר לאהרון, כשהקדוש ברוך הוא אמר לי את זה, היה ברור לי שהוא הולך לקחת או אותי או אותך או את שתינו. למה? כי אני יודע שאני ואתה הם הגדולים ביותר בעם ישראל. בורא עולם אמר בקרוביי אקדש, זאת אומרת אני לוקח את האנשים המובחרים, אני לוקח אותם. זאת אומרת בורא עולם מעיד עליהם שהם מובחרים. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהם איזה נוכלים, רשעים. אז זה ודאי שלא, נכון? נפל. כלל רבותיי, כלל, כשאתה מטפל בנושאים של חטאי ראשונים, אתה צריך להיזהר מאוד. הליגה של הראשונים, של הגדולים האלה, הם לא הליגה שלנו. כשאתה רואה חטא שלהם, זה לא חטא שלנו. שטויי יין, מה הכוונה? היה להם מסיבת פורים, והם תדלקו ונכנסו. חס ושלום. רבותיי, קודש קודשים הם היו. חז"ל, כל פעם שהם מביאים הרבה הסברים, מה זה אומר? שהחט כל כך קטנצ'י, כשאנחנו מחפשים איפה המוקד. עכשיו זה שהם הקריבו אש זרה זה כתוב, אין ויכוח, אבל תגיד לי מה מסתתר מאחרי זה. כמו כשאנחנו רגילים ללמוד גמרא, תמיד אני שואל מה הפירוש של שאלת הגמרא במה היא כמפלגה. זו שאלה תמיד מציקה לי. אתה רואה מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, רבי יהודה אומר אסור, רבי מאיר אומר מותר, במה היא כמפלגה? שרבי מאיר אומר ככה, אז רבי יוסי אומר ככה, מה השאלה
בכלל? באמת
הוא נובע. חזל שואלים מה מסתתר מאחורי הטענה, אני יודע שרבי מאיר אמר מותר, אני יודע שרבי יהודה אמר אסור, אני שואל, תגידי, מה עומד מאחורי זה? מה עומד בבסיס הטענה? באמת, 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 כשתשאל מה אומר רבי יהודה, יגיד לך אסור. מה עומד מאחורי זה? יגיד לך איזה שבב קטן, איזה מחלוקת קדומה, איזה יסוד עמום שלפני כן, שבגללו יוצא פועל יוצא במקרה שלנו שזה יהיה אסור. וזה חשוב מאוד. למה? כי אם אתה יודע את המחלוקת היסודית, אז אתה כבר מבין מה יהיה השלכות לזה במקרים אחרים וכדומה. אותו דבר גם כאן. אותו דבר בחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון זוכרים? מה היה חטא של אדם הראשון? מה היה? היה זה, היה זה, היה זה. מה היה זה? קצר וקולח, על מעץ הדעת, מה אתם מסתבכים? למה חזל חופרים לדעת מה היה העץ? כי חזל רוצים לראות איזה שורש חטא היה כאן. האם השורש היה כזה, כמו שדיברנו אז עם התאנה, האם השורש היה זית, חטא, חיטה, כל אחד מהדברים האלה, יפה. עכשיו בוא נראה, בוא נלך אלינו. זה ודאי שהחטא שלהם היה דק, דק. ודאי שכוונתם הייתה לשם שמיים, זה פשוט.
אגב, אז, זמן שאתה אמר לשאול. מה השורש, מה
השורש?
לא
תכונה,
אבל מה
הוא אומר?
כאילו,
חטא
פשוט,
כאילו, בא. ודאי שיש בו חטא. אין לנו מה לבוא. לא, יש הבדל. סליחה, אם בן אדם בא, והרמטכ"ל אמר לכבוש את היעד הזה, והבן אדם אמר, למה שאני אכבוש? מה, שאני אמות? לא טוב למות בעד ארצנו, לא רצה לכבוש. לא רצה וגרם לנו נזק כבד מאוד במלחמה. זה, הרמטכ"ל ידון אותו, נכון? לעומתו, היה בן אדם אחד, שהרמטכ"ל אמר רבותיי לסגת, והוא בשטח, אומר הרמטכ"ל נמצא בבור, הוא אומר לסגת כי הוא דואג לנו, אנחנו רואים את השטח, אם אנחנו נסוגים יכבשו לנו ויעשו לנו, אני לא שומע על הרמטכ"ל, לא שומע, אנחנו כובשים, נכנסו טטטטם, כבשו והסליחו, שתיהם יעמדו למשפט, שניהם מרדו ברמטכ"ל, הם לא שמחו בכל הרמטכ"ל, איפה זה, איפה זה, אתה מבין? הוא מרד ברמטכ"ל רשמית, רשמית נכון, אני עברתי על האיסור, מה אני אעשה? אבל אני עשיתי זה בשבילך.
אבל פה זה עבירות, כאילו, לפי מה שחזל אומרים, זה עבירות כאילו...
נראה חמורות. אז בואו נעבור עליהם אחד אחד ונראה אם הם חמורות. רבותיי, נדב ואביהו, אנשים לא קטנים. אנשים קטנים, אתה תחלוק על הרב עובדיה?
לא.
לא, למה? כי אתה יודע שאתה קטן והרב עובדיה גדול, אז זה מצא שאתה חולק עליו.
זה שאני נמוך, זה לא אומר כלום, אבל שלי גם נמוך.
זה גם נכון.
זה בעיה, זה
טוב השקיד. תגיד לי, יכול להיות גם שהחברו קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, וזה יתאסף לחצלם?
יש כאן משהו, כשחזל אמרו שטויי יין, כמו שהתגשנו, זה לא עכשיו תדלקו. שטויי יין, משהו. אבל למה לשתות יין? הרי הם יודעים שלכהן אסור להיכנס שטויי יין. את זה הם יודעים. אבל למה לעשות את זה? רבותיי פורים. למה שותים? לא למה הרבה אנשים שותים. למה שותים בפורים? למה? זה שהתורה אמרה, אבל למה?
כי מותר, אז תופסים את
הרבה. אז אחרי אמרתי, לא בגלל מה שעושים הרוב. מה השורש? להשתחרר מהכבלים. הגוף שלנו גוף עכור, גוף עצבני, גוף קשה.
תן
הייתה תשתות, אתה משתחרר. עכשיו, אם אתה טוב בתוך תוכך, אז מה משתחרר? משתחרר הטוב. האם אתה כולך מלא בזבל? מה משתחרר? הזבל.
השאלה זמן, אתה מבין? שם אחד את עצמך טוב
לפור. ולכן, אם בן אדם יודע שיש לו שטויות בתוך הבטן, עדיף לו שישתה מיץ. אז הם היו טובים. כמו שאני עושה, אתה מבין? אם אני אשתה יין, מה יצא? לכן אני מעדיף לשתות מיץ, אתה מבין? לא שהביאו לי מיץ.
אז הם רצו לשתות יין בשביל שיצא עוד טוב, יותר טוב.
שיצא טוב, שיצא הטוב האמיתי שבך. נדב ואביהו אמרו, אנחנו רוצים לעלות במדרגות רוחניות. למה משה רבנו ואהרון יהיו השפיט של עם ישראל? אנחנו רוצים לעבור אותם. לעבור אותם כי הם רצו השגות אלוקיות. השגה אלוקית צריך להשתחרר מכבלי הגוף. אז יש איזה קטליזטור שקוראים לו יין. כשאתה שותה יין אתה משתחרר. ואז אם אתה משתחרר יש לך יכולת לקבל הרבה יותר. לקבל הרבה יותר.
אבל זה גם סיכון.
יפה מאוד, זה גם סיכון. מסוים, הם ידעו שזה סיכון. אבל הם רצו לעשות את זה לשם שמיים. עוד מעט אנחנו נראה דבר יפה.
יש פשט שכתוב, לא כתוב אם תעשה את זה מצוין.
עכשיו התפיסה שלך היום היא רגועה כי אתה כבר ראית מה קרה. הם לא רואים מה קרה. וזה חטאי גדולים שהחטא שלהם הוא ברמה כזאת שהם אומרים, אני הרי יודע מה השורש של הציווי. מה השורש של הציווי? כי אצלי זה לא שייך. אצלי זה מתה, זה שלמה המלך. זה החטאים של הגדולים. הם אומרים למה התורה ציוותה, כמו שהוא אומר, שלא יהיה פתח, טוב, שלא יהיה פתח זה לארי לוית, אבל אני, מה, אני נראה לך שאני אתה? אין מצב. אני הרי ודאי שהתורה לא דיברה עליי, ככה אנשים חושבים. למה אסור להיכנס שטויי יין שלא יעשה שטויות? מה נראה לך אני אעשה שטויות? אם הבבא סאלי ישתה עכשיו בקבוק ערק, מה יעשה שטויות? הוא לא יעשה שטויות. אז תגיד לי, האם מותר לבבא סאלי לשתות, אם הוא היה כהן, לשתות בקבוק יין ולהיכנס לבית המקדש? אסור! רגע, אבל זה הבבא סאלי. מי שואל אותך בבבא סאלי או לא בבבא סאלי? התורה אסרה. אבל הגדולים האלה, הקדושים האלה, באו ואמרו, אני לשם שמיים. שורש הדברים, רבותיי, בגדול, אומר האור החיים הקדוש. הם רצו לקפוץ למעלה מדרגתם. איפה רואים את זה? אומרים חז"ל במדרש, שלמעשה החטא שלהם כאן, זה לא היה החטא הראשון שלהם. היה להם עוד חטא. ומי שבודק ומשווה בין שני החטאים, למעשה זה אותו חטא. זה הבמאי כמפלגה שלהם. נדב ואביהו אומר את הגמרא, ולאצילי בני ישראל לא שלח את ידו. הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, היה צריך לשלוח יד במישהו, ולא שלח. מי זה? נדב ואביהו. למה? שהציצו למעלה ממחיצתם. הם ניסו להציץ במדרגות אלוקיות שלא היה להם רשות להסתכל בהם. יפה מאוד, מצוין, חיכיתי לזה. ארבעה נכנסו לפרדס, מצוין. ארבעה נכנסו לפרדס בתקופת התנאים. חז"ל אומרים, רבי עקיבא, בן זומא, בן עזאי ואלישע אחר. אלישע בן אבויה, תודה רבה. חז"ל אומרים, לא, והכנפיים זה מישהו אחר. חז"ל אומרים שרבי עקיבא היחיד נכנס לשלום, יצא לשלום. בן זומא אומר את הגמרא, השם ישמור. קצת הסתובב. השתגע.
רגע, מה קרה?
איבד את דעתו.
איזה יער מדובר?
מה? לא, זה לא יער, זה לא פרדס של רימונים, זה פרדס של התורה. הכוונה, הם אמרו שמות קדושים והתחילו לעלות בשמיים, והתחילו לראות מראות אלוקים. אתה משיג מזה המון, אבל אתה מסתכן, אתה נמצא בשמיים.
קיבלו לראות יענו את מה שהולך.
קיבלו הערה רוחנית אדירה ועלו לשמיים. רואים מלאכים, מדברים, רואים הנהגות שמימיות. יעני, רואים את אחורי הקלעים של הבריאה. שזה אי אפשר ללכת לשם בדרך כלל, רק המקורבים של המקורבים. אז הם אמרו שמות הקודש והצליחו. הגיעו לזה, ליכולת הזאת הם הגיעו ליכולת. בן זומא, השם ישמור, השתגע. בן עזאי, מת. הציץ ומת. אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיעות. השיבוש שלו היה לא בשכל, במובן השכלי הגופני של העניין, אלא במובן הרוחני. הבן אדם התפקר, לצערנו הרב, יצא לתרבות רעה. אחד היה שיצא נורמלי. מה? רבי עקיבא היחידי הנורמלי שיצא. למה?
היחיד שהיה מוכן לרמת.
יפה מאוד. כשאתה מתחבר למערכת של כוחות אינסופיים, אתה צריך להיות מסוגל להחזיק מעמד. רבי עקיבא היה מושלם, הכין את עצמו לחבר את החיבור, כולם יודעים.
אבל גם הוא בעצם
להחזיק. לא, אבל אם אתה יודע איך. מכבה אש. יש לי שאלה אליך. מכבה אש, איש עובד מכבה אש. יש שריפה. מה אדם באופן אינסטינקטיבי, מה אומר? בורח, נכון? אני רואה, לא יודע, אנשים משפגרים, נכנסים לתוך הבניין הלוהט, אני לא מבין אותם. מה אתה לא מבין? הוא קבאי. מה קבאי? קבאי אין לו שריפה? קבאי לא יכול להישרף? מה? אני פעם חשבתי, רופאים לא יכולים להיות חולים, כי הם רופאים. מה, גם רופא, גם חולה? לא יכול להיות. אז הוא הלך להיות רופא, יעני הוא לא יהיה חולה. אין דבר כזה, אחי. אם אתה רופא, אתה מסתכן. אם אתה חובש, אתה מסתכן. אם אתה הולך להציל מבית, אתה מסתכל.
להפך, חלק.
היו הרבה קבאים שמתו.
הם יותר מסוכנים.
תגיד לי, אז מה, עכשיו אסור להיות קבאי? לא. כי קבאי יש לו יותר הגנה, הוא יותר למד, הוא למד דרכי מילוט, הוא למד לא להסתכל.
אבל הם גם יותר חשופים לבעיה.
הקבאי המושלם לא יישרף בחיים. כי הוא למד את כל הטכניקות איך לא להישרף.
הקבאי המושלם לא ילך כאילו לטפק.
לא, הקבאי המושלם בטח ילך להציל.
לא, הוא לא מושלם, לא ילך להציל.
לא מושלם, לא ילך
להציל. אז בשביל מה הוא
קבאי? אז במציאות, הבאתי את זה בתור משל, עדיף להם. קבאי עם הארץ, קבאי שאתמול קיבל את הדרגה של התרה של הקבאים. הוא עכשיו, אני יודע מה, התחיל ללמוד קבאות, הוא ילך להציל? מה פתאום? הוא ימות, מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. תגיד לי, אדם שלא יודע לשחות. האדם שלא יודע לשחות רואה אישה טובעת, צועקת, אימא אני טובעת. מה יגיד? יגיד קדיש, מה יגיד? אין מה לעשות.
הוא
לא יודע לשחות אבל, אי, מה אתה רוצה? שערנו הרב, אני מחזיק בבית שלי ספר, סיפרתי לכם ספר, שאברך, לא יודע אם הוא מנתניה, אבל הוא נסע לנתניה, אברך, שאדם באמת ירא שמיים, והשם ישמור, הוא כתב ספר, לא הספיק להוציא אותו לאור, אבל הוציאו לו, תחרים אותו. הבן אדם הלך לים, הגיע לים, ראה אישה טובעת במערבולת, באופן אינסטינקטיבי, מה בן אדם הגון, מה עושה? פשט את הבגדים ונכנס למים כדי להציל אותה. הוא לא ידע כל כך טוב לשחות, ידע לשחות חפיף, אבל הוא לא ידע להציל. והוא לא לקח את המשמעות של מה שקורה כשאתה מציל בן אדם שהוא עומד לטבוע והוא הופך להיות כבד פי כמה, ושהוא גם לא חושב עליך אלא הוא חושב איך להינצל, יש הרבה מערכות שהמצילים, הרי למה יש מציל ואני לא מציל? למה אני לא מציל? כי לא באתי להיות מציל, נכון? אין לי את הטכניקות ולא את הידע של מציל, אז אסור לי להציל. אני לא הולך להציל אנשים ביד. אם בן אדם טובע, אם הוא לידי, אני לא יודע למשוך אותו. אבל אני לא עכשיו אכנס לים הסוער, כשאני רואה בן אדם באמצע מערבולת, כדי להציל אותו, כשאני לא יודע איך מתנהגים במערבולת.
אבל זה גם מסירות.
הבן אדם קפץ להציל אותה, הצליח לזרוק אותה החוצה, והוא נשאר והלך.
תמדתי,
נגיד,
דוגמה,
עכשיו יש קבאי,
נגיד, חצי שנה
עכשיו, אני מתאבס לך,
דוגמה...
עכשיו לקחת את הקבאי, עכשיו עמוק, אחי, עזוב את הקבאי.
לא,
אני
לא נכנס,
אבל יכול להיות שהם חושבים שהם הגיעו לרמה. אז זה מה שאני מסביר לך, קבאי שיודע איך להתמודד, שייכנס. קבאי שלא, לא. עכשיו תגיד לי, קבאי ותיק, 10 שנים במקצוע, רואה דלקה לבה, כל הבניין בוער כולו, ייכנס או לא ייכנס? לא. זה מה שקרה לתנאים האלה. תנא, כשהוא נכנס לעולם הזה, לעולם הבא, סליחה, על העניינים האלה של הפרדס, אתה לא צריך להיות קבאי, זה קבאי סופר של סופר. רבי עקיבא היה קבאי סופר סופר. הוא ידע, הוא למד, אז הוא יכל, הייתה לו את ההגנה, אז הוא רוצה להרוויח את הרווח שיש בזה, יש בזה רווח אדיר. אז הוא נכנס, הוא היה מוגן. והשלושה האלה חשבו, לא, הם רצו להשיג את ההשגות, וחשבו שהם מספיק טובים, אבל הם לא היו מספיק טובים, נשרפו. אז אחד הלך ימינה, אחד הלך שמאלה, כולם הלכו.
לצערנו הרב. אתה לא איך אתה מסתכל על זה, מצד שני זה גם יכול להיות מסירות נפש לאו שקפץ והציל.
מצוין, מצוין. אתה מדבר עכשיו, אתה יודע מאיזה גובה? מגובה הבטן שלך.
54 רגל.
גובה הבטן שלך זה גובה הרגש. אתה מדבר רגש. אנחנו לא עומדים לפי רגש, אחי. כשאנחנו עומדים מול בניין בוער, אנחנו לא מסתערים על הבניין. אני מה אכפת לי, אני מציל. מה אכפת לי? ואם תסרב גם אתה, מה אכפת לי? מה זה מה אכפת לי? יש פה שכל, צריך לעבוד, איך? בסרט שהראיתי לכם על המלחמה, יש אנשים פצועים בבניין, אני לא יכול להציל אותם, מה לא יכול להציל? יקצרו אותך תוך השנייה, שנייה רגע, להציל תחת אש, כולם אוהבים לקבל צלש, אתה יודע כמה צלש הם קיבלו אחרי המוות? שנייה, תיזהר, כאילו...
זה מבצעים שכושלים, יש
לכם בצלש. אז צריך לבדוק, צריך לבדוק, אחי, לפעמים ההלכה לא מתירה את זה. אדם צריך לדעת שהחיים שלו גם חשובים. לא, לא, אני הולך. מה אתה הולך? אתה הולך למות עם החיים שלך? אין, לא פעתי, אבל אני לא אשאיר פצועים בשטח. תשמע, יש לזה כללים גם. להשאיר פצועים בשטח יש גם כללים. אז לכן במקרה הזה, רבותיי, במקרה הזה אותם תנאים נכשלו ונפלו. תנאים עצומים נפלו. גם אותו דבר בני אהרון. בני אהרון היו גאונים, צדיקים, קדושים. הם רצו להגיע למדרגה אלוקית יותר גבוהה ממה שהייתה להם. הם רצו להתקדש בקדושה של אהרון הכהן. מה? זה קדושה? להשיג קדושה. ולפי תפיסה יותר עליונה, הם רצו למות על ידי שהשם ישרוף אותם. זה מה שהם רצו. הם לא רצו להשיג קדושה. הם רצו להישרף. באיזה אש? באש של הדבקות שלהם. לצערנו הרב, איבדנו ככה אחד מגדולי ישראל לפני כ-450 שנה. חי צדיק בשם רבי מנחם עזריה מפנו. הוא למעשה זה שהפיץ את כל קבלת האריזל באיטליה ופיזר אותה שם. הרב הזה היה כל יום דבק באלוהיו למשך שעה, פרק זמן מסוים, דבק באלוקיו בדבקות כזאת, שאם הוא מתמיד בה, הוא מת. זה דבקות שקרובה למיטה. דבקות באלוקים. ככה הוא היה דבק. דרך אגב, הרמב״ם שלא היה משיחיסט וכאלה, הרמב״ם כותב שבשעת התפילה, אדם צריך להגיע למדרגה של כמעט התפשטות מגשמיות. זה הרמב״ם קודם בהלכה, אחי. אז הרמב״ם מפנו הצליח. מה? אתה צריך לשאוף לשם, אחי. חלומות מגיעים מאוד רוחני, כן. החלומות מאוד רוחני.
זה לא סוג של התאבדות.
אז זהו, אז הרמב״ם מפנו היה חכם ולא התאבד, והשיג שומר. השיג שומר, שומר. הרב היה נדבק באלוקיו, מגיע לרמת דבקות גבוהה באלוקים, אבל זה היה מסכן לו את החיים. אז הוא ציווה על משרת מסוים, חבר שלו, שהוא כל פעם יבוא ויעיר אותו בשעת הזה, בשעה היעודה, שהרב לא יעבור את הפרק זמן שמעבר אליו זה כבר סכנת נפשות, כי הרב היה חכם. לצערנו הרב, פעם אחת האיש הזה שגג ולא בא בזמן, לא בא בזמן, והרמ"ם מפנו נפטר. הלך, הלך הרב. תמיד צריך זהירות בזה. הבן איש חי, מסופר עליו שהוא היה מוסר דרשה ל10,000 איש, בלי רמקול, וכולם היו שומעים את קולו. נס פלאי, אין מה לתאר איזה קול אדיר היה לבן איש חי. קול אדיר, סייעתא דשמיא מיוחדת. הרב הזה היה מוסר שיעור תורה בבית הכנסת הענק של בבל, ענק בכל קנה מידה. אלפים היו שומעים את מחוץ לבית כנסת. אני אומר לך, ואז תנסה לדבר ב10,000 איש כשלא מדברים. בוא נראה אותך. בקיצור, והרב דיבר פעם אחת בדרשה אחת, אמא שלו הייתה בעזרת נשים, והיא רואה שהרב מתלהב בקדושה של התורה, ומתלהב ומתלהב, ומתחיל להיות אדום, ואחרי אדום נהיה כתום, ואחרי זה מתחיל להיות צהור. היא הבינה שהרב מתלהב, עוד רגע הוא עולה פשוט. אמא שלו בעזרת נשים רואה אותו מתלהט, כולו עוד רגע הבן אדם נדלק, הבן אדם ילך, צעקה לו, קרא לו את השם, אז הרב כאילו השתחרר כזה, חזר לעצמו, זהו. אין, הרב היה צריך ללכת.
אנשים לא ראו את זה?
מה, אנשים, אבל לא ראה, מי צעק לבן ישחי באמצע הדרשה, אתה צעק לבן ישחי בן אחד אותך גבר. אתה מבין? איזה, אתה יודע, זה דממת על החוץ. זה כוח מגיק שאתה רואה את הבן ישחי לידך, נעשה תמיד, תראה דרשה של איזה רב עצום, שאתה הכי הרבה מכבד אותו, תגיד לו, הרב, יש לי בדיחה. נראה לך, לא הולך ככה, זה לא מתחבר. בקיצור, רבותיי, זה היה הכוח האדיר. אז הם רצו להשיג כוח עליון. כוח עליון, אבל לצערנו הרב, נפלו בדבר הזה. מה שהם רצו, מתי נחליף את משה רבנו ואת אהרון? כי הם רצו הנהגה אלוקית יותר גבוהה, כי הייתה להם נשמה משורש יותר גבוה. הם רצו להחיל הנהגה אלוקית יותר גבוהה.
משה רבנו?
כן. רצו להחיל הנהגה אלוקית פה בעולם הזה. הלו, תירגע, אחי, סבלנות, יש זמן.
כי הם יצאו מהקדושים, אז הם יכולים להיות 100% קדושים.
והקדוש ברוך הוא נתן להם את התיקון שלהם בשתי דרגות. כל החטאים האלה, רבותיי, תוקנו בסופו של דבר על ידי שתי מערכות. מערכה אחת, מערכת פנחס.
מערכת פנחס, 7 יתיות.
כן. 750 ואט. בקיצור...
הרב דן, נוריד לך את השיעור, תאמין.
אתה שומע? אז הראשון זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, והשני זה אליהו הנביא, ואני רוצה לקרוא בפניכם את הדברים אחד לאחד כדי שנראה איך הדברים באמת אחד מול אחד כביכול תוקנו. חז"ל מספרים לנו שכשפנחס בא להרוג את זמרי בן סלו ששכב עם כוזבי בצור, באותו רגע כל שבט שמעון עשה עליו עליהום, רצו להרוג אותו. באותו רגע פרחה נשמתו של פנחס, מת פנחס מהפחד שעומדים להרוג אותו, פרחה נשמתו.
הוא דקר אותו.
הוא דקר אותו והרג אותו. שבט שמעון ראה שהוא דקר אותו, באו להרוג אותו. את פנחס, הדוקר. ואז פרחה נשמתו.
של פנחס?
של פנחס.
אבל הוא לא מת.
פנחס, כן, סבלנות. כשפרחה נשמתו, בורי העולם לא רצה שהוא ימות, היו שתי נשמות משוטטות בעולם בלי גוף. שתי הנשמות הללו היו של נדב ואביהו. נדב ואביהו לא קיבלו את מחיצתם. עונש משמיים. על מה שהם עשו, לפי המדרגה שלכם, עונש כבד מאוד מגיע לכם. מה אתם עושים? הרי אתם קרובים אליי. אם אתם קרובים אליי, אתם יודעים שכל מה שאני אומר זה קודש קודשים, אז למה אתם עוברים על רצוני? בגלל שאתם חושבים לעשות איזה עילוי נשמה? מי ביקש זאת מידכם? אני לא רוצה את זה. בורי עולם כעס עליהם. היו הנשמות שלהם משוטטות בלי תיקון, עד שראו את הגוף של פנחס ונכנסו אצלו. רגע, עשה זה שתי נשמות בגוף. לא. אומר הזוהר הקדוש, כיוון שלא נשאו נשים. פלאג גופה היא ככה. יש פה חצי גוף. מה זה חצי גוף? חצי נשמה. לא נשאו נשים. חז"ל אומרים בפשט יהירות. הם אמרו, רגע, 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 מה? אבא שלנו, כהן גדול. דוד, מלך. אנחנו, סגני כהונה. דוד זה משה רבנו.
מלך,
בטח. ויהי בשורון מלך, והיא תספר שהעם יחד שבטי ישראל. משה רבנו היה מלך של עם ישראל. ואנחנו, סגני כהונה. הלאה, חביבי. והדוד שלנו מהצד השני, נשיא שבט יהודה. בוא נעים. תמצא לי עוד בחורה עם יחוס כזה. זה רק אחותי. התעתם עם אחותי איבסר. אין! אין בעולם עוד אחד כמונו. מי תלחתן איתנו? עכשיו אתה רואה את זה, אתה אומר, מה, איזה אב בשמיים?
לא, יכול להיות.
זה אב בשמיים לשם שמיים. זה אב בשמיים, כי הם אמרו, שמע, אנחנו, לפי המדרגה שלנו, רוצים לשאת אישה, כמו שאומרת הגמרא, נהגו כהנים סלסול בעצמם, שהם השתדלו רק להתחתן עם כהנות. מה, בנות ישראל הן פסולות? לא, אבל זה איזה חומרה, איזושהי קדושה שאנחנו מחפשים יותר, לא יודע מה.
זה כבר לא חומרה.
אז אתה יכול להגיד שזה חומרה, אתה יכול להגיד שזה יוהרה, אז אנחנו...
הכהנים זה חומרה.
כן.
למה הם לא מחתנים לך? זה כבר עבירה.
לא, בינתיים, חכה, עד שאני אמצא את הראויה לי. בינתיים לא ראיתי אף אחד ש... תשמע, אתה יודע מי אני? מה? איך אני אהרס על אחד סתם?
אבל אדם, אתה עושה כמה חומר עם משה רבנו.
אתה מוכן לקחת אחת דתית... אתה מוכן לקחת אחת דתית לונית צעירים. דתית לונית, אתה מוכן לקחת? לא, אני שואל אותך, בערך. למה? דתי ככה, דתי לוני כזה, חצי חצי. יוני, גרה גרה, חביב. מה, למה לא? תחזק אותה. אתה אומר, מגיע לי אחת יותר גבוהה, נכון?
עכשיו
איזה גיל,
הם
יוצאים. עכשיו אתה בגיל כאילו עכשיו לומדים בהסדר ושומעים משיעורים על נועל יציאות. אני מדבר איתך, אחי, רמות הרבה יותר גבוהות.
גם, משה רבנו כבר בן 80 ומשהו,
נקמה הם. הנה, חזקיה מלך יהודה.
למה אהרון, אם אהרון כבר במצרים היה בן 83,
אז
נקמה הוא עכשיו,
נקמה
הם עם
הבלרים. תודה, אבל
הרב,
מה...
הרב, אני מסביר לך משהו. כשהתפיסה שלך היא קטנה, אתה מסתכל על השולחן ערוך, אתה אומר, וואי, אבל השולחן ערוך אמר. הם לא נבלים מהשולחן ערוך. כי הם אומרים, מה אחי, אנחנו במדרגה שלנו לא נוגעים פשוטים. סבלנות, רגע, נשיג משהו. אולי בורא עולם יוריד לנו שתי מלאכיות, אני לא יודע מה. לא יודע מה, מה. אנחנו צריכים להביא משהו רציני. חזקיה מלך יהודה, לא למד שולחן ערוך. הוא לא יודע שצריך להתחתן. למה הוא לא מתחתן? גם יודע איזשהו, מה אני? לא אמרתי לשם עשו מצווה. אני רק מסביר שכוונתם הייתה לשם שמיים. אז למה חזל מתארים את זה? שתוק. פה מגיע מה שאמר שלה. אחרי שזה אמיתי, חזל סיפרו לנו את זה כדי שאתה תלמד מזה מוסר הסכן. אל תהיה יהיר, אצחק אותה. אני הבן של הרב, של הזה. אז מה אתה הבן של הרב? אתה צריך לעשות אישה. זאת פסולה, זאת זה, זאת זה. מה אתה פוסל את כל בנות ישראל? מה, לא מתאים לך מבינה דתית? שתקתי. לא מתאים לך זה, בסדר. אבל לא יעלה על הדעת שאתה תפסוק. יש הרבה אנשים היום, תודה רבה, שפוסלים סתם נשים, סתם, בלי שום הסבר. בורא עולם יתבע אותם על כך. כן, אתה עכשיו צועק, על מי אתה צועק? נדב אביהו, עכשיו בוא נראה אותך צועק על עצמך. שטויי יין. מה, אני לא מבין אותם. אבל אני לא מבין אותם. איך הם שותים יין? תגיד, ואיך אתה שתית יין בפורים?
בזהירות.
בזהירות, אתה מבין? איך אתה שתית לה מהעין שלך? איך? פתאום השאלה הזאת מתחילה להיות, רגע, רגע, הרב, אבל יש דעות, פתאום הוא נהיה ככה מהכיוון השני. לא, אבל תבין, אני לשם שמיים, אני רוצה לשם שמיים, לשם שמיים. זה חזל מספרים. כשחזל מביאים לנו את הסיפורים האלה, הם מביאים לנו כדי שנלמד מהם לקח. אבל הם לא יכולים להמציא סיפורים כדי ללמד לקח. זה בשום פנים ואופן לא. אנחנו נראה את זה עוד מעט וזה עוד רעיון. עד עכשיו בואו נראה איך זה תוקן. פנחס. פנחס אומרת גמרא, הם היו פזיזים, הם הקריבו אש אדיוט מהר לפני שהשם יוריד, השם עוד לא הוריד את האש, אז יביאו מהאדיוט, יביאו אש של עצמם. ואליהו מתפלל שתרד אש מהשמיים, כן? הם הורו הלכה בפני רבם, סליחה, לא אליהו, אני דילגתי על פנחס. הם היו פזיזים, והם לא שאלו, ופנחס, אפילו שהיה מקרה של קנאה, הרי אנחנו יודעים שקנאים פוגעים בו, זה בלי לשאול את ההלכה. פנחס מה עושה? במקרה שלא צריך לשאול, יש רק מקרה אחד שלא צריך לשאול רב, ובמקרה הזה הוא שואל רב. למה? כי הוא בא לתקן את החטא של נדב ואביהו. אנחנו רואים, אמרנו שהם הביאו אש מהאדיוט, ואליהו הביא אש מהשמיים. אפילו שלא היה צריך. הם לא נתלו עצה, ואליהו תמיד היה שואל את פי השם, למרות שהוא היה תלמיד חכם בפני עצמו. הם ראו יותר ממחיצתם, ואליהו אפילו שראה רק רכב אש, סוסי אש, מה הוא עושה מיד? הבן אדם מסית את פניו, מכסה אותם באדרתו. הבן אדם כולה נמצא במערה, בחורב. עוד לא ראה את בורא עולם. הוא רק מתחיל לראות שהולך להיות כאן שכינה, בן אדם סוגר את העיניים. הפוך ממה שהם רצו. אז אתה רואה שלאט לאט יש כאן מניין של כל החטאים שלהם כביכול, והתיקון על ידי פנחס, ואחרי זה על ידי אליהו. ללמדך רבותיי, אתה יכול להיות צדיק, אתה יכול להיות קדוש.
אבל למה פעמיים?
אבל תשמור על ה... כי החטא היה כבד יחסית לרמה שלהם. אז הם קדושים, והם נשארים קדושים, אבל עדיין, אם אתה תעבור על רצון האלוקים, שום הסבר לא יעזור לך. הרב, אני התכוונתי לטובתך. ועכשיו רבותיי, אני רוצה לגוע בנקודה האחרונה בסיטואציה הזאת שנייה, ואחרי זה נראה אם יש שאלות. יש, בפרשה שלנו, בפרשה הזאת, פעמיים פסוק שמדבר על אש. ותצא אש מלפני השם. הביטוי, ותצא אש מלפני השם, הפסוק הזה חוזר פעמיים. פעם אחת יורדת אש מהשמיים, עוברת דרך בית המקדש ויוצאת לשרוף את הקורבן. פעם שנייה כתוב ותצא אש והיא שורפת את נדב ואביהו. חז"ל אומרים שכשהם באו להיכנס יצאה האש מקודש הקודשים, והאש הזאת התפצלה לשניים, והאש הזאת נכנסה דרך החותם שלהם, דרך האף שלהם, דרך הנחיריים, ושרפה להם, שרפה, זה שרפה שמימית, שתי חוטי אש, נכנסו להם דרך הנחיריים, שרפה להם את כל הקרביים שלהם, שרפה את נשמתם והשאירה את גופה.
נשמתם?
ולכן אליהו הנביא עליו השלום, נשארה נשמתו ונשרף גופו. זה ההמשך של התיקון שלהם.
זה מיטה טובה זה נחשב?
אני הייתי מעדיף לא למות ככה.
לא.
הייתי מעדיף להיות.
לא דרך בקטע של קבע או משהו כזה.
מה? אחרי שהם קדושים, בורא עולם חס שלא יתנבלו, אז לכן בורא עולם ישיר את הגוף שלהם טוב. לכן נשאו אותם בקוטונותם. אדם שנשרף, הדבר הראשון שנשרף זה הבגד.
הדקה, אז הם מתו וקברו אותם? או שהם מתו והמשיכו
לקבל? קברו אותם, קברו אותם. נמשיך. אדם הכתוב בתורה פעמיים בתצא אש ותצא אש, למה הפסוק דומה מאוד?
אנשים.
מה זה, 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 זה בקדושה שהקורבן כאילו עלה לרצון הקדוש ברוך הוא, גם הם כאילו?
אותם, אותם?
כמו שהקורבן עלה לרצון הקדוש ברוך הוא, ככה גם הם, כאילו הקבלה.
עוד שנייה נגיע אליך. מה שאמרת, עוד שנייה נגיע אליכם, קודם נגיד את הפשט. הרשב"ם אומר, הרשב"ם אומר שהדמיון המדויק בפסוק בא להגיד דבר אחד, שזו אותה אש.
רגע,
רבותיי, ירדה אש מהשמיים. ירדה אש מהשמיים בשביל מה? לשרוף את הקורבן. הרי אהרון הכהן שחט את הקורבן ומחכים עכשיו רק לדבר אחד שיקרה, שתרד אש מהשמיים. זו הפעם הראשונה בעולם שתרד אש אלוקית לשרוף קורבן ולהישאר בכדור הארץ. היו פעמים, קין, אדם הראשון, נוח, ירדה אש מהשמיים, שרפה קורבנות, אנחנו יודעים בציוריות כאלה. אבל פה בורא עולם רוצה להוריד אש מהשמיים, ושכל עם ישראל יראה שהאש של המזבח זה לא אש רגילה, זה אש מימית, והאש הזאת תישאר פה, לנצח, תישאר על המזבח. עומד הגמרא, תגיד, אם אתה לוקח עכשיו, אתה כופה על אש, כופה עליה הזה, היא נחנקת, האש הזאת לא נחנקת. האש הזאת יודעת מה לשרוף, הרי אש, שאתה שם עליה משהו, היא שורפת אותו. היא יודעת שזה המכסה הזה זה לטובתה, אז היא לא שורפת אותו. תלוי, מה שצריך, מה שצריך.
מה זה המכסה היה למזבח? מכסה כשהיו
נוסעים? לא, בזמן שנוסעים, בטח, מכסים את האש.
מה זה? זה הדלקה
כביכול.
זה אש אלוקית! היא שורפת אבנים, היא יכולה לשרוף אבנים.
אבל זה...
ואת המזבח היא לא.
לא, את המזבח לא. אומר הגמרא, שנים! שנים! בוער, 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 ויש לו עובי כזה קטן של מתכת, וכלום לא קורה לו. אין דבר כזה בעולם.
בקורבנות הוא שורף
תוך שניות. ובמשכן, מיד, במקדש פחות, בית מקדש שני פחות. זה לא יאומן כי סובר, אש.
אבל למה להשאיר אותם על חשבון הדב האביו?
מי יתמיד להשאיר? עוד שנייה נגיע לאש. הייתה אש הזו, זה. הייתה אש, עומד גמרא, אבל היו צריכים יותר סיוע מהאדיות. היו יותר סיוע. למה? היה פחות שכינה. היה פחות שכינה. היא הייתה מובלעת. היא לא הייתה האש המקורית. חז"ל מספרים שהאש המקורית התכסתה. היה סיוע מהשמיים ופחות. חז"ל אומרים שבבית ראשון היה האש על המזבח. איך? בדמות אריה. אריה מאש. אריה של אש רובץ על המזבח. היו שוחטים פרה. האריה הזה מהאש היה אוכל אותה. אריה מאש אוכל אותה.
בבית
שלי דמות של כלב. יעני
כלב.
פחות יחס. יעני כלב זה דבר חצוף. זה לא אותו דבר. עדיין אוכלת. עדיין עושה. אבל לא אותו דבר.
זה לא אחד מהניסים שלא היה...
שלא היה את האש ההיא, לא היה את האש, היה אש מיוחדת על המזבח, היא לא הייתה האש שירדה מהשמיים. אמרתי לו, זה מה שהוא שאל. אז אמרתי לו, זה האש ההיא, הייתה מוחבאת, אומרת הגמרא, וגילו אותה שם, הוציאו אותה, היה סיוע, גם בורא עולם, וגם אש של ידיעות.
מה עם המזבח הזה היום?
מי עם המזבח?
יצאו אותו.
מאיפה
אני יודע?
רגע, אם האש נכנסה להם לדרך
האף... אז רגע, עוד לא גמרנו את האף, שנייה. אומר הרשב"ם, ירדה אש מהשמיים כדי לשרוף את הקורבן. ואת מי פוגש את האש הזאת בדרך? את בני אהרון שנכנסים! שרפה אותם בדרך. זאת אומרת, אותה אש ממש שורפת את בני אהרון ויוצאת על המזבח ושורפת אותו. אז זה אותה אש ממש.
אז מה, הוא לא התכוון להרוג אותם? הוא
רצה להרוג אותם.
עמדו לו
בדרך. עמדו לו בדרך. לא! עמדו לו בדרך.
עבר על הדלק.
הזוהר הקדוש כותב שהמטרוניתא זה השכינה הקדושה. ראתה באותו רגע, השכינה הקדושה, זה הנשמה העליונה של כל עם ישראל, הנשמה היחידה של עם ישראל שכופלת בתוכה את כולם. הנשמה הזאת נקראת שכינה. השכינה ראתה שהם באים לשרת והם לא מושלמים, למה? כי הם לא נשואים, אז הם פגומים. בורא עולם שב לאחריו, לא רצה לשכון בעם ישראל. אמרה מטרונית, מה? בגלל שני אלה אני לא יגרם לי שהשם לא ישכון? השכינה שרפה אותה. ותצא אש מלפני השם, אומר הזוהר הקדוש, זו השכינה, השכינה שרפה אותם. השכינה שרפה אותם כדי שהשם ישכון. ולכן מיד מה קרה? הוריד אש מהשמיים ושרף את הקורבן. יתרה מזאת, יש הסתכלות אחרת. מה קרה כאן? חז"ל מתארים תיאור מאוד לא פשוט. חז"ל אומרים כך. וישימו את החלבים על החזות, ויקטר החלבים המזבח. אהרון עושה את כל מה שצריך לעשות. ואת החזות ואת השוקה ימין הניפה אהרון תנופה. ויסע אהרון את דבי לעם ויברכם. ואז מגיע פסוק חב ג' ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד. ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד השם לכל העם. מה זה ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד? למה? חזל מביאים שני הסברים. למה הם נכנסים עכשיו? מה אתם מחפשים שם? אחד, כדי ללמדו על מעשה הכתורת. פירוש שני, ראו שעשו את הכל ולא ירדה אש מהשמיים. אהרון קרא למשה, אמר לו, בוא תכנס איתי, אתה באת לפדח אותי? אתה עושה לי הצגות, בוא תקריא, בוא תתה. הנה, עומדת לרדת אש מהשמיים ולא יורדת שום אש. אז אמרתי לך כבר בהתחלה, אולי השם לא רוצה אותי בגלל שאני עשיתי את העגל, תרד ממני כבר. אני לא רציתי להיות כהן גדול הרי. אז תעזוב אותי, מה אתה צריך לבייש אותם? אתה רוצה להעמיד אותי למול כולם? לבייש אותם. תהיה לך יבוא עכשיו איזה רב, יגיד רבותיי, אני אסבור לכם יש מהשמיים, תישבו את כולם, כנס, איזה רע, שלשולים, מצלמות, עניינים, ורבותיי, ועכשיו תרד, האש! 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 איזה בדיחות, תמיד, אין כלום. להבדיל אלף אפי הבדלות, תסתכל ברדיו. ונעבור לכתבנו, כן, משה, כנראה שאין קשר עם משה, אנחנו נחזור למשה עוד מעט. משה, איזה פדיח, עוד לא נשמע יפה, תמיד. הרי כמה מתאמים את זה לפני כן, שיהיה האיש שידבר איתך, רק כולו רדיו, ותראה כמה פדיח עוד, זה לא נעים.
תגיד את זה מה.
היה לך בן אדם שבא ואומר לך, תרד אש, תרד אש. רבותיי, הנה תתכוננו, הנה הקמנו את הקורבן, ועכשיו השם יוריד את האש! ולא יוריד את האש, איזה פדיח. לא נעים. נכנסו? נכנסו בפנים כדי להתפלל.
אנחנו ננסה לחדש את הקו מאוחר יותר.
דבי, זה לא נעים.
בסד שני אמרת שהרדש.
רגע, זה כי הפכת את הדף. זה כי הפכת את הדף, אבל אנחנו עדיין לא עברנו את הדף. ויבוא משה זה לפני שהופכים את הדף.
אתה רוצה להגיד לה, ואז הקדוש ברוך הוא הוריד אש והם הורידו אש.
רגע, יפה, עצור, התקדמת קדימה מדי. ועכשיו רבותיי מגיעים לפירוש. בני אהרון דאגו לאבא שלהם ודאגו לקדוש ברוך הוא. בני אהרון עומדים שם, הרי הם סגנים, הם עומדים בפנים. והם רואים איך אבא שלהם מתבזה. הם רואים איך בורא עולם מתבזה, כי כל ההמון מה אומר? בוא נע, שתי דקות נותנים לכם, לא ירדת, תגיד מה אתם, על מי אתם עומדים? על מי אתם עומדים? איפה השם? בני אהרון דואגים להשם. הם אומרים, בוא נע, יש פדיחות, לא עומד. שלא יהלו להשם! נדב, בוא מהר, בוא נדליק אש ונביא מבפנים אש, נכון? לשם שמיים.
אבל זה כמו עם הבא, זה כמו עם
הלאו נביא.
הם
אומרים
שלא יכול,
אז אנחנו נעשה את זה במקומו.
רגע, יפה, תתלהבו, זה טוב, זה טוב לנו להמשך, יפה, רגע. נדב אביו אומרים, מה? אבא שלנו מתבייש, אהרון הכהן, בורא עולם מתבייש. והם אומרים, אנחנו נדליק. השם אומרים, אנחנו נדליק, אני אדליק אתכם. שרף אותם.
למה?
תעיין בהפטרה של השבוע. עכשיו אתה מבין את הקשר להפטרה עוד יותר.
מה עם דוד?
בהפטרה שלנו דוד מנסה לעלות את ארון האלוקים ועוזה מת שם בגלל שהוא מחזיק בארון האלוקים. בפשט זה מישהו שמת בקדושה ועוד מישהו שמת בקדושה. אבל אם אתה מסתכל טוב.
לא שמה.
למה הוא מת? כי הוא רצה לעזור להשם. עוזה רצה לעזור להשם. ארון האלוקים כמעט נפל. הרי ארון האלוקים היה על עגלה ושמתו הבקר. כמה פירושים, לא משנה כרגע מה. תכלס בשטח, הארון הזדעזע שהיה נראה על פניו שהארון עומד ליפול. מה עשה עוזה? החזיק בארון. תגיד לי, מה כל בן אדם בר דעת היה צריך לעשות? אותו הדבר, השם הורג אותו.
למה?
אני לא מבין, סליחה השם, מה אתה? מה השם, אני בא לעזור לך, אתה הורג אותי? בגלל זה אני הורג אותך, בגלל שאתה דואג לי. אבל איך מסתכלים על זה מהצד?
רבי יהודה הנשיא שכתב את התורה שבעל פה, אתה יכול להגיד, הוא עשה כביכול.
בוא נעשה חלולות מהשם ולעזור להשם. אני לא אחזיר בתשובה, למה
אתה יכול להחזיר להשם? אני אעשה הכל בגדר התורה, כל מה שבגדר התורה אני אעשה.
במה? כשאתה מונהג בטבע.
לא, להחזיר בתשובה זה בגדר בתורה.
כשאתה מונהג בטבע, תנהג בטבע. אבל פה מונהגים בנס, פה מונהגים בנס. השם אומר שהוא יוריד אש מהשמיים. אתה לא מאמין לי? זה הייתה טעות של שאול. שאול, מה אמר לו שמואל? חכה עד שאני בא, אני בא, גמרנו. אני בא, אני מקריב קורבן, ואפשר לצאת למלחמה. שאול בלחץ, יש מערכה מולו. אתה מבין מה זה? דיוויזיות שלמות, ויוצאים למלחמה. תגיד לי, אתה רואה המון של ערבים. המון של ערבים יורד מהערים לקראתך. והרב גרשון אומר, אני פה, אנחנו ננצח. אחי, תצח, לא תצח, אבל בוא תצא כבר. אני אבוא, יהיה בסדר. איפה יבוא? ואם יבוא, אנחנו כבר מתים, אתה לא רואה אותם.
אז אולי האמונה שלהם לא הייתה מספיק חזקה.
ושאול המלך נחנק, חיכה, עד שכבר לא יכל. אבל תביאו לי את הקורבן, אני כבר אקריב. שמואל לא בא. איך שהוא שוחט, שמואל בא. אמר לו, נסכלת, עכשיו הפסדת את הממלכה. אתה היית אמור להיות עכשיו מלחמת גוג ומגוג. אתה היית אמור לחסל אותם, והמלך המשיח מגיע. עכשיו, אם היית מחכה לי עוד שנייה. זה הניסיונות של אותם גדולים. זה ניסיון של אדם גדול. זה אמונה, לראות המון של ערבים בא אליך, ואתה עומד, לא אכפת לי, השם הבטיח לי שהוא יבוא.
למי? למי אח?
לשאול. השם הבטיח לי. שמואל אמר. שמואל אמר שהוא יבוא, הוא נביא להשם. הנביא אמר שהוא יבוא, יהיה בסדר. מה אתה אומר לי? מה יבוא הנביא כבר יעשה? מה? רוגתקה, מה יביא? הייתה מלחמה, הוא כבר הוכיח את עצמו. לקח כבש אחד, שחט אותו, בורא עולם, ברקים ורעמים, כל הגויים הלכו.
אבל מצד שני,
אבל גם הקדוש...
נשמע את זה מאוד לנפשותיכן, נכון שהוא הבטיח לך. הבנתי, אבל אתה רואה שהנביא לא פה, ואתה עושה
היסטוריה. אבל הנביא אמר לך, אני לא פה, הנביא אמר, אני לא פה ואני אהיה פה. אתה לא שומע, אני נביא להשם, אני לא ילד בגן. זה בדיוק הבעיה. אותם גדולים זה על הקשקוש, זה לא איזה, מה, הוא לא מאמין, זה
פעם. זה גם לא לבן אדם פשוט.
אתה רואה שהשם הבטיח שתרד אש ולא תרד. מה, אתה לא רוצה לעזור? הרב גשון רוצה להוכיח פה איזו הוכחה ולא הולך לו. מה, אתה לא תרצה לעזור לו? שאלה משיעור א' לא עשו ופדיחות יגידו, הרב גשון לא רציני? אתה הרי יודע שהרב גשון הוא רציני. ואתה לא מאמין ברב גשון בזכות הנס הוא עומד לעשות עכשיו. אתה מאמין בו כי אתה מאמין בו. אבל הם מאמינים רק מניסים. אלה שיעור א', עוד חדשים. מה, לא יעזור לו קצת? עזוב שזה קומבינה, זה קומבינה, אבל נעזור לו בשביל, אתה יודע, להריץ, ואחרי זה...
אני לא כפיר אבל ברב גשון.
זה, מה אתה מדבר? אצל בורא עולם זו כפירה באשם, כי אני אומר לך שאני לא צריך אותך. וכשאתה עוזר לי, מה הראית להם? שאני צריך אותך, ואני לא צריך אותך. אז אתה תשרף, כי אני לא רוצה שתעזור לי. אסור לעזור לי, העזרה לי היא לא עזרה. העזרה לי היא נזק. מעין זה מצינו בהלכות כיבוד אביהם. הלכות כיבוד אביהם, אבא שלך עולק, בעזרת השם נעביר על זה שיעור. אני אגיד רק משפט אחד מזה. אדם, לחלוק כולם יודעים שעשו, נכון? זה גם הגיוני. אבא שלך אמר עכשיו לילה, אסור להגיד, אבא, מה אתה נורמלי? עכשיו יום, אני בוא נצא, פתעת עיניים, מה קרה? אפילו שברור לך שאבא שואל. זה כולם יודעים את ההלכה הזאת. אבל אבא שלך חולק עם חבר. אבא שלך אומר עכשיו יום. והחבר אומר, לא, לילה עכשיו. ושניהם פונים אליך, נו, מה? מה אתה מתעסק עם אבא שלי? ברור, אבא שלי צודק. אסור לך, עברת על איסור דאורייתא. של כיבוד הורי. מה קרה? אני אמרתי שאבא שלי בסדר. כן. כי מי צריך אותך בכלל? אתה צריך להגיד לאבא שלך שאבא שלך צודק?
לא, אם אבא שלך שואל,
אסור לך לענות, אתה צריך להגיד לו, אבא, איך אני אענה? עד שהוא ימחל לך. ויגיד לך, לא, אני בכל זאת רוצה לשמוע את דעתך, ואז מותר לך לענות לו אפילו תשובה שחולקת עליו. אבל זה כבר גדרי כיבוד הוריהם, אל תמיד ממש שכחו אותי לשם. אני אומר לך, אבא, אני לא מבין את ההלכה הזאת, באמת אני לא מבין את ההלכה הזאת. אבא, אני בא לעזור לך. אני בא להגיד שאתה צודק. זה היה החטא שלך. אני לא צריך אותך. אם אתה אומר שאני צודק, סימן שאני הקטן זקוק לך. ואסור במצוות כיבוד אביהם להראות שאבא זקוק. האבא לא זקוק לך. אם האבא יגיד שהוא זקוק, אז האבא זקוק.
הנה, מה הוא פנה לך, מה?
לא, יש ויכוח. נו, מה אתה אומר? אני לא אומר כלום. אני לא רוצה להתערב. כי מי אתה הקטן שתביא הוכחה לאבא שלך?
אבל איזה נראה... דבר ראשון, אתה אומר לאבא שלך כאילו הוא לא...
אז אם אבא שלך אומר לך, לא, אני מוכן, אבא שלך הרי מבין עניין. אתה לא אומר כי אני... אם הוא לא מבין, יש בעיה. אני לא יכול ללמד את כולם את כל ההלכות תוך שנייה. תכלס, אם האבא מבקש ממך בסופו של דבר, אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול, אז אתה יכול להגיד לו. אבל בהתחלה, עוד פעם, אל תמשכו אותי להלכות של כיבוד אביהם. אני אומר, אני הבאתי את הדוגמה, את המשל משם, כדי להראות, הנה, אני בא לעזור לאבא שלי, ואני עובר על איסור דאורייתא. למה? למה? כי אתה עוזר לאבא, אתה מראה שאבא קטן, אבא צריך אותך. אותו דבר היה גם אצל עוזה. עוזה בא לעזור להשם, אהרון לא היה נופל. עוזה לא אשם ברעיון. עוזה הוא לשם שמיים מתכוון. עוזה הוא בחור טוב, הוא רצה לעזור, אני הכל טוב ויפה. גן עדן אני מאמין שיש לו גן עדן. אבל עכשיו הוא צריך להסרף. למה? כי מי שנוגע באהרון האלוקים מלמד את כל העולם, אהרון הזה תראה זה אהרון. הוא לא יודע להחזיק את עצמו, צריך שעוזה יבוא ויחזיק אותו, והשם את זה לא רוצה שיקרה. זה זלזול בארון האלוקים, אתה תשרף. כוונתך לשם שמיים, אבל זלזלת. אדם שכוונתו לשם שמיים וזלזל ברב שלו, מה הדין שלו? אז הוא מגיע לו עונש, נכון, כוונתו לשם שמיים, שנדון עליו.
עוד פעם, לגבי אני חוזר לרבי יהודה הנשיא שכתב את התורה שבעל פה, כי לא הבנתי את זה. הקדוש ברוך הוא אמר שאת התורה שבעל פה לא כותבים, נכון? בא רבי יהודה הנשיא אומר, אני רואה שהתורה עתידה להשתכח, אז אני בא לעזור לקדוש ברוך הוא, אז אני כותב את זה.
מצוין. אם רבי יהודה היה עושה את זה על דעת עצמו, או המתייעץ איתי ועושה את זה, עובר על איסור דאורייתא חמור. כיוון שרבי יהודה הנשיא הוא המופקד מטעם בורא עולם על התורה, הוא מטעם בורא עולם מופקד על התורה, משתמש בכללים שהתורה למדה אותם, שאחד מהכללים הוא עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אם מגיעים למציאות שיש חורבן לכל התורה, אם זו המציאות, מה זה פיקוח נפש? איך רב קטן מחליט פה לחלל שבת בדאורייתא? מי נתן לך את הסמכות הזאת? השם. כי השם קבע כללים בתורה שיש מציאות לחלל שבת, אסור לחלל שבת, ויש מציאויות שבהם מותר לחלל שבת. מי יקבע? האחראי על התורה. אז פה החלטה כזאת קריטית זה רק סנהדרין. היום היא אומר, אני חושב שאם לא, אני היום חושב שאם אני לא אעבור על האיסור דאורייתא הזה, אז אני לא אוכל להחזיר בתשובת האנשים. מי סופר אותך בכלל? אז אל תחזיר בתשובה האנשים. אתה לא תעבור שום איסור מהתורה. חכמים פה, הם יודעים את הכללים של התורה. הם יודעים איך התורה מבקשת מהם לשמור על התורה. ואחד מהכללים של התורה, שאם יגיע מצב כזה, אז להשתמש בהיתר ההלכתי הזה. זה לא היתר שרבי יהודה המציא אותו. זה לא רבי יהודה אמר, אתה יודע מה נראה לי? מי שואל אותך נראה לך? אין דבר כזה נראה לי. זה הכללים של התורה. ולכן צריך זהירות, ולכן צריך סנהדרין, ולכן צריך התייעצות, או עד שעשו דבר כזה. לכן פה התערבו. אבל במקרים אחרים, תראה, הנה, שאול המלך הפסיד, עוזה הפסיד, נדב אביהו הפסידו. אל תחשבו חשבונות של עולם. והכלל הזה מלמד אותנו, רבותיי, כמה בן אדם צריך להיזהר. אתה בא לקרב רחוקים, אל תשקר עליהם, אל תעבוד עליהם. או מתנה, אני יודע שאתה פחד, אז אני אגיד לך שאתמול חלמתי עליך, שאם אתה לא חוזר בתשובה היום, אחי השבוע אתה לא גומר אותו. אני אומר לך, חלמתי עליך. והבן אדם עכשיו נכנס ללחץ, ונכנס לאטרף, תמיד ונהיה דוס וזה, ואני הרבעתי, מה אכפת לי? נהיה לי עוד בן אדם דתי? לא! אל תעשה דבר כזה. מי ביקש את זה ממך? מי ביקש את זה ממך? המטרה לא מקדשת את האמצעים. אתה רוצה, יש דברים על הגבול, בשטח האפור, שעל רב, שהוא לא נוגע בדבר. אנחנו לא מחזירים בתשובה בחווה, בקומבינות, לא רוצים. בורא עולם, אתם דואגים לארון הכהן? מצוין. אתם דואגים לי? מצוין. אבל עברתם על הכללים שלי. עברתם על הכללים שלי? תשרפו. עכשיו, אחרי שאנחנו רואים את ההלכה הזאת, אנחנו מבינים את השבח של אבא שלהם. לא אבא שלהם במעשה של הקורבנות, במעשה של המנורה, מלמד שבחו של הארון שלא שינה. וכולם שואלים שם, ונשאל בעזרת השם את השאלה כשנגיע לשם. אני לא מבין. משה אומר לך, תדליק את המנורות. איך להדליק? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. הבנת? כן. וואי וואי וואי, איזה שבע. אהרון עשה בול מה שמשה רבנו אמר לו. כאילו, מה אתה? מה ציפית שיעשה? אפור?
הוא לא עושה.
מנמד שלא שינה. כי הבנים שלא שינו. אנשים גדולים נוטים לשנות. לטובת השם. לדוגמה. אהרון הכהן היה אומר, מה זה שבע? שבע מה? שבע כנגד מה? שבעת ימי השבוע?
נעשה 80.
נעשה 80! מה? אני עושה 1,000! זה הכבוד של השם. הכבוד של השם זה שבע? אני אגיד לך, כנראה שהשם ציווה שבע כדי לחוס על ממונם של ישראל. אבל אני לא באתי מהממון שלי! אני תורם, אני עושה 8, אני עושה 9, אני עושה 10. לא, זה מלמד שלא שינה. אדוני היקר, מי דה מפקדת עביד? מה שציבו עליך לעשות, תעשה! זה השבח. אנחנו מזלזלים בזה. מי זה בן אדם מטומטם? מה שאמרו לו, עושה. זה לא מטומטם, זה הגאון הגדול ביותר. כי ברגע שאתה יודע שיש מעליך כוח רוחני עליון, אתה יודע שאתה משועבד לו, אתה מקיים את רצונו. בין אם אתה מבין, בין אם לא. אני מנסה לחנך את הילדים שלי לדבר הזה בדברים הקטנים, על ידי חינוך הילדים אצלי, כבנים שלי, אבל המטרה היא לחנך אותם כעובדי השם. אבא אמר, קח את הנעליים, אתה לא שואל למה. אתה לוקח את הנעליים. אחרי זה, שמת את הנעליים במקום, רצון האבא מולה, תחזור לאבא, למה בעצם צריך לקחת את הנעליים? הרי זה לא הגיוני לקחת את הנעליים. עכשיו אני אסביר.
אתה על כל דבר?
לא, ויתור. אבל זה השיטה. מה ויתור? זה אכזריות. אתה מצדך צריך לנסות להסביר להם כל מהלך, ופה ושם. אבל לפעמים יש לחץ. יש לחץ. למשל, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה אמיתית. דוגמה אמיתית, לא יום שישי בלילה, ליל שבת, ליל שבת, אמא שלי אמרה לנו, לא, ישבנו לסעודת שבת, כשהייתי ילד, סעודת שבת. בדרך כלל, אתה יודע, מתקתקים, כל הילדים סקרנות, רצים לדלת. תגיד, אני אשאל לך שאלה, אתה לא צריך לרוץ לדלת, רץ לדלת, מה יקרה? ראית את השכנה מטילדה? בסדר, חביב, אני מה... אבא מעדיף שלא תראה את השכנה מטילדה, בסדר. אבל אתה ראית, אז מה קרה? זה לא יראה כלום. ואני הרבה פעמים לא אוהב את הסקרנות הזאת, ולא אוהב שהילדים רצים. שנייה, סבלנות, חבר'ה. מי שצריך ילך. אבל זה לא יפה, שכולה, ככה, זה ניבלת. יפה.
מצוין. אבל זה גם לא קריטי, אתם מבינים גם שזה לא קריטי. מצוין. קיצור, יום שישי, אמצע סעודת שבת, טקטוקים בדלת.
סליחה?
כשאני ילד. אני ילד. סמוע ילד, זאת אומרת. בקיצור, טקטוקים בדלת, אנחנו רוצים, אמא שלי שואגת עלינו, אף אחד לא רץ לדלת! מה קרה, מלחמה? מה זה עדר? מה אני אומר, מה הצעקות האלה? באופן טבעי, מה בא לך לעשות? לפתוח את הדלת, ולהגיד, אמא, למה לא לפתוח את הדלת? אבל אם אתה תעשה את זה, כבר לא תהיה תקנה לסיבה שאמא צעקה עליך. אמא צעקה, אל תפתח את הדלת, כי אסור לך לפתוח את הדלת. כי אתה יודע מי עומדת מאחורי הדלת? השכנה שסיכמה עם אמא שלי שהיא הולכת למקווה, וסיכמה עם אמא שלי שאף אחד לא פותח את הדלת, כדי שאנחנו לא נראה מי הולכת למקווה עם אמא שלי. ואם אתה תפתח את הדלת, מה תגיד? אה, סליחה, טוב, מה אני אעשה? מה אתה עושה? כבר אי אפשר לתקן את המראה הזה. לכן יש מקומות שאמא אומרת, לא פותח את הדלת! וכשאמא צוחקת, אז אף אחד לא פותח את הדלת. כי זה לא נושא לדיון עכשיו. קודם כל לא פותח את הדלת. ואחרי זה שואלים את אמא, ושאלו את אמא, אמא, מה לך? אז מה צוחקת? כאילו, מה? אז אמא מסביר. אמא מסביר. אבל עכשיו יש זמן להסביר אחרי זה. אחרי זה, כשנשב בנחת, אני אסביר לך הכל, אחי. אבל עכשיו לא. כשאני אומר, אתה לא פותח את הדלת, אתה לא פותח את הדלת. ככה עובד אדם אמיתי. ככה עובד, עובד השם אמיתי. ולכן אנחנו לומדים טעמים. כל גדולי ישראל היו נגד טעמים, וכל גדולי טעמי המצוות, וכל גדולי ישראל כתבו טעמים למצוות. איך יכול להיות? יכול להיות, אם אתה יודע, מה זה טעם? טעם, טעם, טעם היום באוכל. מה זה טעם? זה תבלין. טעם בא לטבל את האוכל, בא להטעים את האוכל, אבל הוא לא האוכל, הוא לא האוכל. טבחי אדמה בלי תבלינים זה לא טבחי אדמה טעימה, אבל זה טבחי אדמה, נכון? ותבלינים בלי טבחי אדמה מה זה? זה כלום, זה כלום, זה לא שווה כלום. לכן אדם צריך לדעת, מצוות אנחנו צריכים טעמים כדי שאנחנו נקרב את זה יותר לדעתנו, שנתלהב יותר לקיים מצוות. אבל לא כדי שבגלל זה נקיים מצוות. וכן תמיד אנחנו אומרים, המשפט היפה שהפך להיות כבר לבדיחה בשלוחה, שלא מערבים דבש, לא מערבים דבש בקטורת. למרות שהדבש יכול להוסיף לקטורת. הוא יכול להוסיף לקטורת. אבל, למה לא מוסיפים? לפני שאתה אמרה. איזה מה, לא מבין. אבל אתה לפני שנייה אתה הסברת. אתה הסברת לבני חצי שנייה, אז למה אני שואל למה? לא, לא, ההסבר זה רק כדי להניח את דעתך, אבל באמת, 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 למה? כי השם אמר, זהו, זה הסיבה. הסיבה האמיתית כי השם אמר, זה הסיבה היחידה. למה מניחים תפילין? אני אגיד לך, זה כדי לשעבד את המוח, לא נכון. למה מניחים תפילין? כי השם אמר להניח תפילין, זהו. השם אמר להניח תפילין, זו הסיבה היחידה שבגללה מניחים תפילין. כן, כי השם אמר. אין בזה שום היגיון, כי השם אמר. אתה רוצה היגיון? תסביר לי את ההיגיון. מה? כי הם הביאו אותך לעולם. לא נכון, הם זרקו אותך. הם זרקו אותך ומצאו אותך זוג אחר של הורים. והם גידלו אותך. אתה יודע שההלכה אומרת שאתה חייב לכבד את ההורים האמיתיים? מה? אני קשר אליהם בכלל. אז מה? אבל התורה אמרה. פה כבר אין היגיון. הורה שמלטף אותך כל היום, כולם מבינים. הורה רשע שמרביצך, גם אותו אתה חייב לכבד. אין היגיון. מי ביקש לך היגיון? אני אמרתי היגיון? אני אמרתי כי השם אמר. כי השם אמר. אז יש לנו מצוות שכל אחד מבין. מה? כמו מצוות שיש להם חוקים, שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. וגם שם תראה כמה אנחנו חופרים. נכון שאנחנו לא מבינים, אבל מה בכל זאת? אבל בכל זאת, למה מה בכל זאת? כי קשה לבן אדם לעשות משהו שהוא לא מבין. קשה. אבל זה המטרה של החוקים דרך אגב. המטרה של החוקים להרגיל אותך. לעבוד בלי להבין. חייל בצבא, למה צוחקים כולם על הבן אישים? אבל למה? אי אפשר לנהל מלחמה עם בן אישים, זה ידוע. תתקוף אותה מכאן, משה! למה מכאן? למה לא עדים? אהלה, זכר לנו המלחמה. באמצע המלחמה אנחנו באמצע הקרב. אמרתי לך, תלך משם, תלך משם עכשיו. אין זמן לשאלות. למה זה תשאל בבסיס, על הקיטבקים, שם העניינים? סבבה, זה יהיה בכיף, נצחק כולנו. מלחמה אין למה? אין, תוקפי. ככה צריך. זה הלקח מפה. יש עבודה אמיתית של בורא עולם. אנחנו עבדים של בורא עולם. אנחנו גם בנים של בורא עולם. לעבדים לא מסבירים, לבנים מסבירים. אז אנחנו עבדים או בנים? אנחנו עבדים ובנים. כשהשם אמר, אנחנו עבדים. גמרנו לקיים? אבא, עכשיו אנחנו בנים. אבא, למה? עכשיו למה? עכשיו נסביר גם למה. לאט לאט. זה החינוך שאדם צריך לרכוש מהסוגיה הזאת. לדעת שכשרואים גדולי ישראל שכאילו נכשלים, לא להתלהב. לא להרים אצבע מאשימה. מה זה גדולי ישראל האלה? אני לא מבין אותם, איך הם חטאו. שתבין קודם כל, אחי,
שהחטאים שלהם הם ברמה עליונה הרבה יותר ממה שאתה חושב, זה דבר ראשון. הסברנו שהם לא כל כך הרבה חטאים, זה חטא דק כל כך שיש לו הערה לכיוון הזה. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, אדם שיש לו התקף לב, הרבה פעמים זה כאב כאן, לפעמים זה כאב כאן. מה הקשר? זה כאב שמוקרן. אז תגידי, איפה הכאב? כאן, כאן, כאן. אבל בסוף מה אתה יודע? זה כאב בלב, זה הלב, הלב נפק פשוט. הלב קרה לו משהו, אותו דבר. החטא שלהם היה חטא יסודי קטנצ'יק, הם רצו להשיג יתר עליונות רוחנית למעלה מההשגה שלהם, זה היה החטא שלהם. החטא בא לידי ביטוי בכל מיני ביצועים קטנים שהם פועל יוצא של היסוד הזה, אבל כל כוונתם הייתה רק לשם שמיים, למען השם. וכמו שאמרנו, אור החיים הקדוש אומר שהם פשוט רצו להישרף בשריפת אלוקים, הם רצו שהשם ישרוף אותם, שהם יהיו הקורבן. וזו התשובה שאמר יוסף ודניאל, זו התשובה השנייה. התשובה, כי תצא אש ותצא אש, כדי להראות שכוונתם הייתה לשם שמיים, כוונתם הייתה להיות קורבן, כמו האש שירדה מהשמיים, ממש כפסע בינם ובין הקורבן, ממש כפסע בינם ובין הקורבן. הם היו קודש קודשים, כמו הקורבן הזה שהיה אמור לעלות לשם השם, הם היו קודש קודשים, אבל טעות קטנה, והאש הזאת הפכה אותם במקום קורבן, לצערנו הרב הפכה אותם להיות קורבן, אבל קורבן לא רצוי לפני השם. השם לא רוצה שנמות על קידוש השם, השם רוצה שנחיה על קידוש השם. מרן רבי יוסף קארו, חי לפני למעלה מ-450 שנה בצפת, וכתב פה את ספרו הגדול, האדיר, גם הבית יוסף, גם השולחן ערוך, עוד כמה ספרים גדולים. מרן הזה ביקש מבורא עולם למות על קידוש השם, והמגיד השלוח לו מעת השם אמר לו שהוא יזכה. היה קדוש אחד בשם רבי שלמה מולכו שעלה על המוקד, שרפו אותו על קידוש השם, ורבי יוסף קארו ראה את זה וגם הוא נפשו חשקה במיטה הזאת, והוא ביקש מהשם למות על קידוש השם, והמגיד אמר לו שיש הסכמה, ומרן מת על מיטתו בגיל מבוגר ואף אחד לא שרף אותו. למה?
חולת הנשמה שלו נשרף.
כי גם זה למות על קידוש השם. מי אמר שלהישרף? מי אמר שלהישרף על המוקד זה למות על קידוש השם? אם בן אדם כל החיים שלו הוא שרף את עצמו לכבוד השם, את כל מהות חייו הייתה עבודת השם, זה הקורבן הרצוי לפני השם.
זה גם יותר משרפה פיזית.
רק זה הרבה יותר זמן לוקח.
זה גם יותר קשה משרפה פיזית.
זה הרבה יותר זמן לוקח. למות על קידוש השם בצורה הזאת, זה ממש קשה. אומר האור החיים הקדוש, הרבה אנשים באו אליי ואמרו לי, הרב, אני מוכן למות על קידוש השם. אני מוכן לעמוד בניסיון הכי מר, אבל בתנאי ששנייה אחרי זה אתה מבטיח לי שאני מת. אבל להמשיך לחיות במצב הזה, קשה לי. בטח. הרבה יותר קל, חס ושלום אחת. זה דבר אדיר, ענק, למות על קידוש השם, שבן אדם מוכן להיכנס לאש ולא לעבוד לצלם. זה ודאי מדרגה ענקית, אבל מדרגה עוד יותר גבוהה מזה, זה לחיות על קידוש השם. אבל לא לחיות ולהגיד, אני חי על קידוש השם. זה לחיות על קידוש השם. זה מדרגה אלוקית שאנחנו לא נמצאים בה, כדי שאם דיברת, אתה לא בא. אתה לא נמצא בה וגם לא אני.
מה זה במציאות?
במציאות זה אתה עבד משועבד לבורא עולם בצורה מהותית, עד כדי כך שהמגיד שבא אליך ומדבר איתך, כמו שהיה למרן, אומר לו שהיום הוא שתה כוס מים שהוא לא היה צריך לשתות, ואתמול הוא אכל ענב אחד יותר ממה שהוא היה צריך לאכול. זה הרמה של לחיות על קידוש השם. איפה המדרגה של... זה כבר לא ברמות של חטא, מי זה? זה במדרגה של החסידות. אתה לא, 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 לא בדיוק היית 100% חסיד, יש פה בעיה פה. תבין, אז זה מדרגה, איפה אנחנו, איפה הם? זה נקרא לחיות על קידוש השם. אם אדם זוכה לזה, אז הוא מת על קידוש השם. אני רק ברשותכם מסיים בדבר אחרון. דקדוק, דיברנו על הפסוק הזה, נדבר עליו. ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד, ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד השם אל כל העם. אני חוזר לקרוא את הפסוק הזה לאט, תאמרו לי איפה יש סתירה בפסוק, דקדוקית, לא רעיונית. ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד, ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד השם אל כל העם. כל אחד שם לב מה קרה בקריאה הראשונה, אף אחד לא נדלק. למה? המנוע היה כבוי. שמתם לב? ככה צריך לקרוא את התורה.
מה, לא הבנתי, ויבואו, באו, ואז יצאו.
נכון, זה לא הסתירה. אבל הסתירה היא ויבואו.
ויבואו?
אחרי זה ויצאו. אין לי בעיה אם תכתוב ויבואו. אין לי בעיה אם תכתוב ויצאו. אין לי בעיה. אבל תחליט, איפה אתה? אתה מדבר בלשון יחיד, אתה מדבר בלשון רבים. יש פה שני אנשים, זה שמתם לב, כן? יש פה שני אנשים שנכנסו, יש פה שני אנשים שיצאו.
אין לי בעיה אם התורה הייתה כותבת, וזה מה שהייתי מבקש שהיא תכתוב, ויבואו ויצאו, ואז הכל היה בסדר. אני מוכן לבלוע גם את הגלולה אם היה כתוב ויבוא ויצא. למה? כי מצינו כבר לשון יחיד לגבי שניים, ויש לזה שתי כוונות, או כוונה ששתיהם היו מאוחדים, כמו אחד, או שאחד תפל לשני. תפל לשני, אני למעשה פה, ואתה איתי. אמרת שבאנו? אני באתי ואתה באת איתי. אתה מבין? ילד, תינוק.
משה
רב מגיע,
הרב
העליון הגיע ואיתו הגיע הבן שלו הקטן.
עם המלאכים, אצל אברהם אבינו.
מלאכים, יש הרבה דברים, הרבה מקומות. אין לי בעיה, אבל אז אם ויבוא, אז גם ויצא, לא? אז למה ויבוא ויצאו?
נכנסו כאחד,
וקרה
משהו
בפנים, שגרה להם יצא. יפה, אז חייב להיות, ההסבר, אמרתי, כשמבשלים פירוש, כשמבשלים תירוץ, צריך לראות מה המוקש, אם זה המוקש, צריך פענח את המוקש. אתה רואה שהתורה כתבה לשון יחיד, ובסוף כתבה לשון רבים. חייב להיות שקרה משהו באמצע, שגרם לפיצוץ הזה, שמהאחד הפך להיות שתיים. מה קרה באמצע? אז תלוי איך אתה מסביר, תלוי איך אתה מסביר את האחד. ועכשיו יש לנו שתי פירושים שאחד מהם כאילו הפוך מהשני, אבל שתיהם באותו רעיון. אם הויבוא, הרי הסברנו שאפשר לכתוב ויבוא על שתיים בשתי אופנים. או כאשר הם שניהם כאחד, או כאשר אחד תפל לשני סימן שהוא מאופס למעשה, נכון? אז עכשיו בואו נלך לפי מהלך אחד. אם אני אומר שויבוא משה ואהרון, הכוונה שאהרון תפל למשה ולמעשה מי נכנס? משה. ואהרון איפה? הוא תפל. אז חייב להיות שמה קרה באמצע? לא, חייב להיות שמה קרה באמצע? שאהרון עלה, נכון? יפה. ואם אני מסביר הפוך, אם אני אומר שויבוא אהרון ומשה, שניהם נכנסו ביחד, נכנסו ביחד, ואחרי זה קרה פיצול. אז מה הפיצול הזה? חייב להיות שמשהו קרה כאן, שכבר האחדות הזאת היא לא אותו דבר. יפה. אז בואו עכשיו נראה איך אנחנו מכניסים את זה בתוך הפסוק. לא, מאופס הכוונה תפל. מאופס הכוונה תפל.
לא, הוא תפל. ויבוא משה.
לא, מה יבוא משה? אז רק משה נכנס. אני רוצה לכתוב שגם אהרון נכנס, והוא לא נחשב. גם אהרון, מה כאן? לא נחשב 0-0. לא נחשב במדרגה של משה. תפל למשה, זה ודאי כתוב. עכשיו בואו נראה. ויבוא משה ואהרון, מה חז"ל אומרים לפי הפירוש הזה? הפירוש מה אומר? שאהרון לא ידע את מעשה הכתובת, ומשה רבנו מלמד אותו. מצוין! למה מצוין? כי כשנכנסים, מי יודע את מעשה הכתובת? משה. אהרון לא יודע. אהרון עם הארץ במחאות בתחום הזה. אז כתוב, ויבוא משה ואהרון, כי משה הוא הידען, ואהרון לא יודע. אבל ויצאו, למה ויצאו? כי גם אני עכשיו יודע, גם אני יודע. אז כמו שאתה יודע, גם אני יודע. בנקודה הזאת כמובן, לא עכשיו להשוות את כל כדור הארץ. אז מצוין, יש לנו פירוש ראשון.
רגע, הכתורת, איך אהרון לא ידע? הרי הוא עשה גם במגפה שהייתה בעם ישראל אחרי חטא העגל.
שעוד לא הייתה.
זה לפני חטא העגל?
לא, לא, המגפה המפורסמת, זה פרשת במדבר, זה בספר במדבר, אחי. זה רחוק.
עם הסתה, עם
זה לא
כאן,
זה בספר במדבר, הרבה יותר רחוק. חכה, סבא, זה ממש רחוק. ממש לא כאן.
ואהרון בין המתים ובין החיים, זה שם?
זה רק המקרה היחיד שבו הוא עמד בין המתים ובין החיים ולקח את הכתורת, הטטטטם, וכל זה קרה בספר במדבר בסוף. מאיפה הוא למד את זה? משה רבנו, זה ממעמד הר סיני שהוא למד את זה מהסתה. אבל זה משה רבנו למד מהסתה. אבל המקרה האמיתי קרה הרבה יותר מאוחר. רבותיי, מצוין. אז זה פירוש ראשון. אבל יש לנו עוד פירוש. יש פירוש, אומר האור החיים הקדוש, ההפך, תסתכל, כשזה אחד, זה לשון של כבוד, זה מאוחדים, שווים, הוא משה ואהרון.
לכל אחד בנפרד.
הוא משה ואהרון, זה האחדות. והלשון של הפירוד, משמע שזה כבר לא אותו דבר. מה יכול להיות כאן?
כאילו למות שני הבנים.
ומה?
יכול להיות שאהרון ירד בדרגה.
שנייה רגע, מה?
יכול להיות שאהרון ירד בדרגה.
אהרון עלה בדרגה.
עלה. כי בגלל שני הבנים שלו.
שני הבנים הוא עלה בדרגה.
כי וידום אהרון, אולי וידום אהרון.
צודק, אפשר ללכת על הכיוון הזה של וידום אהרון, אבל הבעיה היא רק וידום אהרון זה זכות שתגיע אליו עוד מעט, הוא עדיין לא יודע שהם מתו. הוא עדיין לא קרה כלום. הבתי צייש זה הפסוק הבא. חבדלת זה הפסוק הבא. מבין? אז עדיין לא יצא. לא האש של הקורבן ולא האש של לשרוף אותם, מה?
הוא לא יודע עדיין שהם מתים.
הם לא מתו, לא שהוא לא יודע שהם מתים, הם עוד לא מתו בכלל. אז עדיין, זה מחשבה נכונה, אם היא הייתה במציאות נכונה, היא יפה מאוד. היא במציאות עדיין לא קרתה. רבותיי, צערנו הרב, קשה להגיד את זה, אבל משה רבנו עליו השלום
ידע,
יש דרשה, יש בישחת, בישחת עם שלשלת. זה אחד הטעמים הכי מיוחדים שיש בתורה, יש אותו שלוש פעמים בתורה. שלשלת טעם מיוחד מאוד. זה כתוב על ויתמהמה, שם עם לוט, כתוב כאן וישחת. משה רבנו היה כהן גדול. ולפי דעה אחת, לפי כל הדעות, משה רבנו לא מוריש את הכהונה שלו, זה ודאי. כל הבנים שלו עם משה רבנו הם לוויים. כל הבנים של משה רבנו לוויים. אבל לפי דעה אחת, משה רבנו יורד עכשיו ממדרגתו ומפסיק להיות כהן גדול.
מורידים בקודש ומורידים בקודש ומורידים.
לא, הוא לא יורד במדרגה קדושתית שלו, אבל הוא כבר לא מכהן. זהו. נכנס אהרון ומשה רבנו יוצא. כל עוד הם באים, איך הם באים? אני כהן גדול ואתה גם כהן גדול. כי בשבעת ימי המילואים כתוב במפורש במדרש שמשה רבנו מכהן ככהן גדול. ואחיו מתחנך ככהן גדול, אחיו גם כהן גדול. ויבוא משה ואהרון, שני כהנים גדולים דבוקים, נכנסים לאוהל מועד, אבל הם יוצאים. למה הם יוצאים? כי מעכשיו אחד יצא לוי, אחד יצא כהן.
אז עד הרבה, אתה לא מוריד אותו, אז תדגיש את זה שמשה
יורד. מוציא אותו, אני לא יודע מה זה יוריד. אצל משה רבנו אי אפשר להגיד מוריד. כי יש מדרש חזל אחר, שאומר שמשה רבנו עליו השלום היה משרת, ומשרת יותר גבוה מאהרון הכהן. מדרגה אחרת. אז לא משנה איזה מדרגה, אבל הם כבר לא שני כהנים גדולים.
זה הבנתי, אבל על המעלים בקודש ואין מורידים, אז זה הקושי. כשאתה אומר שביצאו שניהם, אז אתה מוריד...
מסכת מגילה למדת, נכון? במסכת מגילה יש את המושג הזה של מעלים בקודש ואין מורידים. מדברים שם אין בין כהן גדול שזה לכהן גדול כזה. דנים על הכהן הזה, אז הכהן הזה, הכהן היה כהן גדול, אני כהן גדול הראשון. אני. עכשיו אני נתמת. בא איזה גוי, דיבר איתי, השפריץ על הירוק, מתמה. הלכתי לבית שלי את הפרק זמן הזה, מה לעשות שבדיוק היו צריכים כהן גדול? מינו אותך, אני בינתיים נתהרתי. באתי מחר לעבוד, שלום, נעים מאוד להכיר, אני ואתה כהנים גדולים, נכון? מה עושים עכשיו?
אני הסגן.
מה פתאום, אתה לא יורד להיות סגן. אתה לא יורד להיות סגן, כי מעלים בקודש ואין מורידים.
לא, יש סגן הכהן.
פיזית, יום כיפור מחר, שנינו משרתים?
לא.
מי משרת?
אתה.
אז ירדת. אין יורדים הכוונה, אין יורדים לחזור להיות כהן עד יום. לא חוזר להיות סגן. אבל הוא לא יכול להיות כהן גדול. אי אפשר, כהן גדול יש רק אחד. כהן גדול יש רק אחד. משה רבנו היה כהן גדול. בשבעת ימי המילואים אהרון הכהן היה כהן גדול. ויבוא, שניהם כהנים גדולים נכנסים.
אז זה עוד את הקשר.
לא, כי תלוי מי אתה. אם אתה לפי המדרש אומר שמשה רבנו עלה מעל אהרון, הוא נהיה כהן גדול על. יש כהן גדול מעל הכהן הגדול, שאין לו מגבלות של כהן גדול, או שהוא ירד. מה הכוונה הוא ירד? הוא ירד שהוא כבר לא יכול להוריש. כהן גדול רגיל יכול להוריש את הכהונה שלו.
בפועל משה רבנו נכנס עם הכתר של עובד של כהן בפועל.
אני כהן גדול, כהן גדול רשמית. ועכשיו אני כבר לא כהן גדול רשמית. יכול להיות שבורא עולם ירשה לי להמשיך להשתמש פה בבית המקדש, כמו שאכן משה רבנו בסדר. אין לי בעיה, כי אני כהן מעלים בקודש ואין מורידים. אבל אני כבר הודחתי מהתפקיד. משה רבנו הפסיד את התפקיד של הכהונה הגדולה, לצערנו הרב. רבותיי, אנחנו רואים מה זה להתעסק עם גדולי ישראל כאלה. כמה זהירות צריך שאתה מדבר עליהם. כמה קדושה, כמה יראת שמיים צריך כשאתה מדבר על גדולי ישראל. והעיקר העיקרים זה ללמוד מוסר מהם. תראה אם הקדושים האלה לא עזרה להם הקרבה שלהם לבורא עולם. זיגזוג הכי קטן, סטייה קטנטנה, נשרפו, נכון? מסביבה נסערה מאוד. אתה רואה שבאמת הקדוש הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אבל בורא עולם מדקדק עם כל בן אדם. אולי לא כחוט השערה, אבל בורא עולם מדקדק עם כל אחד. אדם צריך ללמוד את המוסר השכל הזה. גם אנחנו עבדים של השם. גם אנחנו נדרשים בכל הסיטואציות, בצבא, בישיבה, בבית, בחברה, עם החברה, לא משנה, נדרשים להיות קודם כל עבדים של השם, ואחרי זה בעזרת השם לנסות וללמוד איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, איך הוא זה, שלב הבא בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
תגיד, אתה שמעת?